מי שם יקוף קודשה ברכוש פינטה. התחילו ורחימו ורחימו בחילו לחדה, אותיות יות כה ואותיות וח כה וכל השם משם כל ישראל. אנחנו באים להתחיל תיקון כף ב' בתקני זוהר, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. ואם העם אדוני אלוהינו עלינו מעשי עד מכוננה, עלינו מעשי עד מכוננהו. ואם העם אדוני אלוהינו עלינו מעשי עד מכוננה, עלינו מעשי עד מכוננהו. בראשית ברא אלוהים, בראשית חד, איהו דלה איתגליה. וברא טרן, טרן אינון ואינון בית, ואינון טרן על מין סתימין. מבואר בהמשך המאמר צירוף דרוש זאב הוא בראשית בית תשיט. מדובר כאן בשתי ראשיתות, היינו פרצוף אריך חנפין הנקרא בראשית, להיותו ראשית האצילות. אתם זוכרים שבאצילות הפרצוף הראשון נקרא אריך, כלומר כתר של עולם האצילות. יש כמובן מדרגות למעלה מאותו כתר, המדרגה שאליה אני מתכוון היא עתיק, אלא שעתיק שייך לעולם שלפני עולם האצילות, והוא הנקרא אדם קדמון. ולכן אנחנו לא מתייחסים אל המדרגה הזאת, אלא מדובר באצילות עצמה, שראשיתה היא בעצם פרצוף אריך, והוא נקרא בעצם בראשית, כי שם מתחילה בעצם ראשית האצילות. ולמה קוראים למדרגה הזאת אצילות? כי משם האציל ותיקן בכוח החוכמה של מעלה, שמה שלמעלה מהאצילות, הנקראת ראשית, את שני הפרצופים של אבא ואמא הנרמזים באות ב'. כלומר, הוא לקח את המדרגה שקודמת לעולם האצילות, והוא הכניס אותה למדרגה של אצילות. ולכן, זאת הב' של בראשית, ואבא ואמא מלבישים לשני פרצופים זכר ונקבה זון. זאת אומרת שבעצם כל פרצוף האצילות זה אבא ואמא, בן ובת. ארבע אותיות, שם הוויה, יוד, כה וו כה. יוד אבא, אמא, וו זה אירנפין, האחרונה מלכות. הנה אני בפרצופי זון עצמם. נרמזים באות ב' ובראשית. זאת אומרת שהפרצופים של זון, זכר ונקבה עצמם, הם בעצם גם כן שתי האותיות ב', להיותם היכלות ולבושים לפרצופי אבא ואמא, כל פרצוף תחתון לבוש לפרצוף עליון ממנו, וכך הלאה. זאת אומרת שאנחנו עכשיו מתחילים את התיקון הבא, את התיקון החדש, תיקון כף ב', ורבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, זכותו תגן עלינו, אומר לנו שהאחד שלא מתגלה ברא שניים. כלומר, אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. טובים השניים מן האחד. כלומר, שניים יוצאים מתוך מדרגה אחדותית, שכן אי אפשר לקלוט בעולמנו את המדרגה האחדותית של האלף, לכן כל תחילת עולמנו חייבת להתבטא באות ב'. אז השניים, שהם עולם הריבוי, יוצאים מן האחדות המקורית, האינסופית, שאין לנו דיבור עליה כמובן. אנחנו לא שומעים את האחד, אי אפשר לשמוע את האחד בעולמנו, אפשר לגלות ממנו דרך השניים. זאת אומרת, באמצעות השניים אנחנו שומעים את המסרים שיש לאחד לומר לנו. כמו מבין שני הקרובים, אנחנו שומעים את הדיבור האלוהי. כמו איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. תמיד המתח בין שתי מדרגות הוא המגלה את מה שלמעלה, את המדרגה האינסופית. כמה שהזכות גדולה יותר בין השניים, ככה גילוי גדול יותר. כמה שאין מתח של אהבה, כך פחות מגלים את האחד. אבל על כל פנים, רק משניים בעולמנו אפשר לגלות אחד. ולכן הלימוד האמיתי תמיד בחברותה, חזרנו על הנושא הזה כמה וכמה פעמים, כי כשיש חברותה, אז יש מתח, יש זוגיות. ובין הזוגיות הזאת, בתוך הזוגיות הזאת, נולדת האהבה, נולד הגילוי. הגילוי זה כמו תינוק שנולד מהחיבור של שני התלמידים. כמובן, בכל תלמיד ותלמיד יש בחינה שונה. לפעמים אחד הזכר והשני נקבה, ולפעמים הפוך. זאת אומרת, זכר ונקבה נותן ומשפיע, זה לאו דווקא מין זכר ומין נקבה, אלא תכונה של זכר ותכונה של נקבה משפיע ומקבל. פתח רבי שמעון ואמר לפרש מה שכתוב בראשית ברא אלוהים, הנה בהמשך המאמר מפרש את כל הפסוק ורומז בו את כל פרצופי האצילות. ואומר, בראשית חד איהו, בראשית רומז על פרצוף ארי חנפין, שהוא ראשית האצילות. זה נקרא פרצוף, בספירות הוא נקרא כתר. והוא אחד בלא נוקבה נפרדת. אנחנו חוזרים על מה שכבר התחלנו. בקומה העליונה הזאת, הזכר והנקבה הם כל כך באחדות, שאין נקבה בפני עצמה. הזכר והנקבה עומדים כמו אור וכלי, שאי אפשר להפריד ואי אפשר גם אפילו להבדיל ביניהם כמעט. דלה התגליה שאינו מתגלה אלא הוא תמיר ומתעלם ומתלבש תור שאר פרצופי האצילות. וגם המדרגה הזאת שנקראת אריך לא מתגלה היא בעצמה לבדה, אלא איך אפשר לגלות אותה? כשהיא לבושה. כמו נשמה שאינה מתלבשת בגוף, אינה נגלית לעין. אותו דבר, אריך אנפין אי אפשר לגלות אותו, אלא כשהוא מלובש בספירות התחתונות, בפרצופים התחתונים ממנו. הפרצופים הראשונים שמגלים אותו, שהם בשבילו לבוש, זה אבא ואמא. אז אתם רואים שהוא אחד, למרות שיש לו זכר ונקבה, אבל קוראים לו אחד, בגלל שהזכר והנקבה אצלו הם כל כך דבוקים, שאי אפשר אפילו לדבר על שתי בחינות, אלא אחד, ולכן הוא קורא לו בראשית חד איהו.
אפילו הוא הנשמה שלהם.
אז הוא הנשמה שלהם, והם לבושים. מבחינה זו אתם מבינים עכשיו שהלבוש חייב להיות בית. אין דבר כזה לבוש שהוא א', התכונה הבסיסית של הלבוש שייכת לאות בית. אם לא, הוא לא לבוש. כל לבוש חייב להיות ריבוי. רק בריבוי אפשר לגלות את האחדות. אז הנשמה מתגלה בגוף. הגוף חייב להיות כבר בית. ולכן בגוף יש הרבה איברים שהם זוגיים. כי בלי הזוג הזה אי אפשר. אני לא יכול לראות דבר פנימי אם אין לי שתי עיניים. אני לא יכול לשמוע תורה אם אין לי שתי אוזניים. למה הדבר הזה? פשוט מאוד כי כמו שאמרנו שיש זוגיות, אז למשל אם מדובר באוזניים, האוזן הימנית שלי היא הזכר, לעומת האוזן השמאלית שהיא נקבה. ובין שתי האוזניים ישנה מדרגה של מתח, המדרגה הזאת מופיעה בעץ חיים. וראשית, עץ חיים כשמדובר באורות שיצאו מהאוזניים, מהעיניים, מהחותם של אדם קדמון, של העולם אדם קדמון, ואנחנו רואים שבעצם יש אור מקיף מצד ימין, אור פנימי מצד שמאל, תמיד. וככל שמתקרבים יותר, המדרגות האלה נפגשות, אבל הן תמיד במדרגה של זוגיות, רק שהזוגיות יותר ויותר מחוברת. אז למשל, אתם רואים שבאוזניים יש מרחק גדול בין הזכר לבין הנקבה, ביחס לעיניים. העיניים כבר הזכר והנקבה מתקרבים. בחותם עוד יותר קרובים, ובפה ממש קרובים. עד כדי כך שבעצם הפה הוא הביטוי האמיתי, ולכן הדיבורים יוצאים מהפה, כי הזכר והנקבה כבר דבוקים בו, רק שאתה מסתכל בזכוכית מגדלת על הפה, אתה גם בפנים רואה זכר ונקבה. למשל, הלשון זה זכר, ביחס לשפתיים שזה נקבה. אז אותו עניין חוזר בכל המדרגות, שתמיד יש זכר ונקבה, והבניין של הכלי נולד בעצם מהדואליות הזאת, שהיא לא דואלית, כי במילה דואלית יש מתח עד כדי חורבן, כן? דואל זה הריגה, אבל אני מעדיף את המילה פלורליות, פלורל, זאת אומרת ריבוי, רבים. ולכן התלבש הפרצוף האחדותי הזה שנקרא אריך, בתוך הפרצופים הנמוכים האלה, שהראשונים שבהם הם אבא ואמא, כמובן בספירות, חוכמה ובינה. כן.
מה שאתה אומר, אני חווה אותו בצורה מאוד גבוהה, זאת אומרת, אף פעם לא הגענו לאחדות בשום מצב.
אנחנו מגלים אחדות, אבל אנחנו אף פעם לא נהיה הוא.
אם אני ועול אחד מתחברים ממש כמו שאתה מדבר,
אתה תגלה רצון.
כן, אז האחד שהוא לא יכול להיות רק בחיבור של השניים האלה.
הוא כן, הוא רק בחיבור של השניים האלה, אבל זה רק הרצון שמתגלה. שום דבר, שום דבר. אתה רק מגלה את רצונו, אתה לא מגלה אותו. למרות שהוא ושמו רצונו אחד, אתה תגלה את רצונו. באנו לעולם הזה לא כדי לגלות אותו, אלא כדי לעשות רצונו. זה משהו אחר. עושה רצונו. אותו אי אפשר לגלות. אנחנו מגלים חלקים, 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 ומרבים בעולם הזה השלמה. הוא נקרא שלום. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מה הם עושים? הם מביאים הרבה הרבה מדרגות ממנו, שהוא נקרא שלום בעולם. אז כל מדרגה ומדרגה שאנחנו כאן עושים, אנחנו מוסיפים שכבות, שכבות, שכבות של שלום. ומי הוא השלום? הוא התברך. בסדר? זה נקרא ריבוי שלום בעולם. זה לא שאנחנו משלימים. כן? אז יש דיוק. תלמידי חכמים לא משלימים זה עם זה, אלא משלימים זה את זה. בסדר? כי כל אחד מגלה פן אחד, ובין השניים, כן, יוצא בעצם הגילוי.
מה הזכר ונקבה בעם שלנו?
אז יש מדרגות של זכר, מדרגות של נקבה. למשל, כהן ביחס ללוי, הוא זכר, והלוי נקבה. וכך בעצם בכל מדרגה ומדרגה. יש תתי מדרגות, שכל מדרגה יש בה זכר ונקבה, משפיע ומקבל. בין העם לבין ארצו, זכר ונקבה. בין השמיים לבין הארץ, זכר ונקבה. קודש בריך הוא זכר, כנסת ישראל נקבה, וכן הלאה בכל המדרגות. אפילו בפרטים שלך, היד הימנית שלך זכר, היד השמאלית שלך נקבה, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שאנחנו צריכים כל הזמן להבין שזכר ונקבה זה לא סתם מין איש ואישה, אלא זה בעצם מדרגות שחוזרות ומתגלות בכל הפינות של המציאות. אין פינה במציאות שאין בה זכר ונקבה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, זכר ונקבה ברעם. וכל הזכר והנקבה כלולים בשתי מילים. השמיים זה כל הזכרים, והארץ זה כל הנקבות. וראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זהו, הוא ברא זכרים ונקבות. מין זכר ומין נקבה בכל הרבדים. הוא ברא טרן, עכשיו, במילה בריאה, אתם כבר רואים, כבר דרשנו זאת בכמה וכמה פעמים, ברא זה בר יצא מהאלף. המילה ברא, כן, זה כבר בית. כי אם אתה יצאת בר א', ברא, בר א', מחוץ לאלף, אתה כבר באות בית. זאת אומרת שהיציאה מהאחדות מולידה באופן אוטומטי ריבוי.
שש.
ולכן השניים האלה הם בעצם המינימום של הריבוי. כלומר, אמרת שניים, אמרת אלף, אמרת מיליון, אמרת אינספור פרטים. שהמינימום שבהם זה השניים. בסדר? זה השניות, נקרא לזה. האחדות בראה שניות. בתוך השניות יש את המושג של הזמן. אתם זוכרים? שנייה. Second. תמיד זה שנייה בכל השפות. זאת אומרת, כדי למדוד זמן, אני צריך להיות בשניים. אני לא יכול להיות באחד. באחד אין זמן. לכן אין גם שינוי, כי שנייה מלשון שינויים. אז השינויים לא חלים על האלף, הם חלים רק על הריבוי, על הבית. ולכן ברא טרן הוא ברא שניים, ואריך אנפין ברא בעצם שני פרצופים שהם אבא ואמא. זאת אומרת שאבא ואמא לא קיימים בתחילת התהליך. הם באים, הם נובעים תוך כדי, זה כאילו שמדרגה מולידה מדרגה. בסדר? זה מתפלש ונפתח.
באצילות יש גם אבא ואמא.
זה מה שאני אומר לך. אין עדיין. אריך אנפין בורא אבא ואמא. מוציא ממנו שתי בחינות. כן? תמיד האחד מוציא שניים. האחד מוליד שניים. הוא מפרש טרן אינון, הם שני פרצופים נפרדים עכשיו. מה שהיה אחדותי, עכשיו מתחיל להיות זוגי ממש בהבדלה גדולה עד כדי ראייה של זכר ושל נקבה. בסדר? השלמות.
ושם מתחילה האצילות.
ושם בעצם עדיין האצילות לא ממש מגלה את ההפרדה הזאת באופן טוטלי, אבל שם מתחילה האצילות באמת.
היש.
כן, החוכמה הראשונה. אבל ההפרדה באופן מובהק היא רק בעולם אחר, יותר נמוך, בבריאה. שם ממש בריאה זה כבר שניים. ולכן על עולם הבריאה נאמר בספירות בינה, בינה זה בריאה, זה אותו דבר, מינה דינים מתארים. רק ממנה מתחילים הדינים. כי דין, פירושו של דבר, פרט.
חילוק.
חילוק, כאיברים. ולכן רק בעולם הבריאה יש בעצם את מידת הדין שהיא נולדת. גם אם היא בעצמה עדיין רחמים גדולים. אבל ממנה זה כבר נולד. תורה. תורה זה חוכמה, נכון? אורייתא, אור זה חוכמה. מאיפה התורה יצאה? התורה יצאה מחוכמה, מספירת החוכמה האלוהית, שהעבירה את המסר לבינה. בתוך הבינה זה כבר התחיל להתחלק, אבל זה עדיין באחדות. והתורה ירדה לחמש מדרגות של מידות, של פרטים, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. וכל זה בעצם מועבר לספירה השישית שנקראת יסוד, וממנה לספירה השביעית שהיא מלכות. זאת אומרת שבעצם יש לנו חמישה חומשי תורה, בגלל שיש לנו חמש מדרגות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. יסוד לא נחשב, אתם זוכרים. יסוד הוא צינור להעברה לתורה שבעל פה מלכות. ולכן בעצם כל המדרגות כאן מופיעות באותו עניין, תמיד הדבר הזה חוזר על עצמו. אז האחד מוציא שניים, שניים נפרדים. אבא בחינת זכר, אמא בחינת נקבה.
זה ברור שאדם לא, איך שהוא נבחר, לא יכול להישאר כמו שהוא היה.
זאת אומרת שהאדם, איך שהוא נברא, הוא כבר בעצם בעולם הפירוד, למרות אחדותו ביחס אלינו, אבל הוא כבר בעולם הפירוד. האדם הראשון הוא לא הקדוש ברוך הוא כבר בריאה. כלומר, הוא כבר בריבוי. יכול היה להסתפק בזמן שלו במרכאות, ולחזור לאחדות ולסיים את התיקון. כלומר, אדם הראשון יכול היה לגלות את מלך המשיח בעצמו. הוא בעצמו כלל את המשיחיות, בוא נגיד ככה. הוא יכול היה לסיים את ההיסטוריה באותו ערב שבת, ולהיכנס לשבת כאילו להיכנס לאלף השביעי, ליום השביעי של הבריאה, ולסיים ולחתום את הכל. הבעיה זה שתלוי איך אתה מסתכל על זה, יש כאן כוונה תחילה להמשיך ולפרט. כלומר, במקום לחזור לאחדות באופן מיידי באותו יום שהוא נברא, בראש השנה של בריאת העולם, הוא בעצם המשיך את עולם הפירוט. כדי לגלות יותר את האחדות הזאת בריבוי של פרטים.
מה היה קורה לולי הוא חתן?
אז כל העולם היה נגמר, והיינו בתוכו, כלולים בו, מסיימים את כל התיקון באופן מיידי, ואז בעצם היינו מגלים את העונג שאנחנו לקח לנו בעצם 6,000 שנה כדי שעוד מעט ניכנס ונגלה אותו. זאת אומרת שבעצם כל ההיסטוריה שהייתה לנו כפי שהיא הייתה, לא הייתה מתחוללת באותה צורה. היה הכל כלול אבל בצורות שונות. אתה לא צריך למשל לחוות היסטוריה של חזרה לארץ ישראל מבחינת אנשים, היית יכול לחזור כאדם אחד לגן עדן.
איפה עמי העולם?
הם שם גם. גם עמי העולם זה חלק החיצוני של אדם הראשון. כלומר, ישראל זה הפנימיות של אדם הראשון, אומות העולם זה החיצוניות של אדם הראשון. כן? אז הכל היה כלול כבר שם. כל ההיסטוריה האנושית בדמות של איש אחד, בצורה אחרת ממה שאנחנו מכירים אותה היום. וככל שאנחנו מפרטים את הדברים, מוציאים אותם, אז זה עוד יותר ועוד יותר לבושים ולבושים. זה כמוני, הלבוש הזה הוא שייך לי, הוא לא אני, אבל הוא כן שייך לי. עכשיו, אני לא צריך את הלבוש הזה במקור. למה עכשיו הצטרכתי? למה אני צריך את הלבוש הזה שאני עכשיו לובש עליי? כי התרחקתי מהמקור. במקור בעצם אני מפשיט, אני מוריד את כל הלבושים האלה, יש לי לבושים אחרים בכלל, לבושים ששייכים עוד יותר קרובים אליי, שנקראים אור באלף. כשאני מתרחק מהאור באלף, אני מתלבש באור בעין. והאור בעין הוא לשון עיוור, זה עיוורון. ואז אני צריך להוסיף לבושים על לבושים. ועוד לבושים על לבושים. אז שכל העולם שלנו הוא לבוש אחד גדול. עכשיו, מה יש לנו לעשות? לגלות את האחדות בתוך הלבושים. לכן למשל, חג הפורים, ימי הפורים, כן, פורים זה לא חג לימים, עד כדי כך שזה תמיד בלשון רבים, אי אפשר לומר פורים שמח. אומרים פורים שמחים. כי זה ימי הפורים. לא כתוב יום הפורים. אפילו במגילה אין מילה כזאת יום. זה תמיד בלשון רבים, כמו כיפורים. אין דבר כזה יום כיפור. כן? למרות שזה על שם הפור. אבל זה כיפורים, כמו פורים. פורים זה רבים. זאת אומרת שבימי הפורים האלה, עיקר היום, עיקר ה... מה שאנחנו חוגגים, מציינים, זה הלבושים דווקא, ולא התוכן הפנימי. זה צריך להתלבש בלבושים, אם זה לא מלובש בלבושים, אז חסר משהו. בסדר? אז הריבוי הזה הוא ריבוי שחייב, חייב להתגלות תמיד בהתפשטות הדברים. ומהם התחילו הפרצופים להיות שתי בחינות, זכר ונקבה. הנה, באופן ברור, אומר הזוהר הקדוש, רק מאותה התחלה שהתפרצה, שנכנסה לפרטים, התחילו כן, להתגלות בפועל ממש, בשתי בחינות נתגלות אחת מהשנייה, הזכר והנקבה, בפרצופים נפרדים. להפוקה אריחנטין, מה שלא היה באריחנטין, להפך, שמה אין לו נוקבה נפרדת, אלא הנוקבה והוא, הזכר והנקבה, הם כל כך באהבה, כל כך באחדות שאי אפשר להפריד. להבדיל אלף הבדלות, כשאני מדבר על קודשא בריחו, אתם לא יכולים לומר שהקדוש ברוך הוא והנקבה שלו, במרכאות, הם שניים. על זה אנחנו אומרים, הוא שמו אחד. מי זה שמו בעצם? זה הנקבה של קודשא בריחו, של הוא. הוא זה הבחינה של הזכר, ושמו זה הבחינה של הנקבה. אצלו זה אחד, הוא ושמו אחד. אבל ככל שנתרחקים מהשורש הזה, זה כמו פירמידה. הקודקוד של הפירמידה הוא נקודה אחת שכוללת ימין ושמאל, וככל שאתה מתרחק מהקודקוד, אתם רואים שהימין והשמאל מתרחקים אחד מהשני. ככל שאתה יורד יותר, הימין והשמאל רחוקים עד שאתה מגיע בעצם לבסיס, ואז יש לך נקודה אחת ונקודה שנייה, במרחק של זמן, במרחק של מקום, במרחק של סיבה ותוצאה, רחוקים אחד מהשני. ככל שמתקרבים לקודקוד, אז ההרה ויולדת יחדיו, זה מה שיקרה לעתיד לבוא. אנחנו בעצם מפסיקים באיזשהו שלב את מנגנון השינויים של הזמן, ולכן זה נקרא קץ הימין, כאילו הזמן נגמר. אין זמן כפי שאנחנו סופרים אותו היום. ולכן, הריחוק הזה מוליד זכר ונקבה נבדלים.
איך אפשר ללמוד לימוד כזה ולא להגיע לאחדות?
ברוך השם, שאתה בעצם כואב לך מבפנים, בהבנה של הדבר הזה. לכן אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים בחיים שלנו שהם רק חיצוניים. זה כואב. אפילו תפילה אחדותית שאמורה להיות אחדותית, וכל אחד בפינה שלו. וזה לא בעצם הדבר האמיתי. וזה כואב באמת, וזה נכון. אתה יכול להיות עם מלא אנשים באותו מקום, ולהיות מזרח ומערב, אחד בין השני. כל אחד לבדו בודד קורא בטקסט שלו, ולא מחובר לשני, ואין אהבה ואין שום דבר. אז צריך להיזהר מאוד מכל המסחרות. צריך להיזהר מאוד לא ליפול לכל מלכודת, גם אם זה ברמה הכי גבוהה של רצון גבוה. כן, שזה מגיע תכלת, צריך להיות אמיתית. ולומר את האמת, אם לא קרה, אז לא קרה. כנראה שנכשלת במדרגה ואתה צריך לתקן את זה. למה כל זה? כי יש לנו נטייה לחזור לשטח המוכר. תמיד, זה מרגיע. אז כל פעם שאתה עושה, אתה חייב שזה ידמה או ידמה למה שאתה כבר מכיר. אז אתה חוזר למנטרה בעצם מוכרת. אתה לא מסוגל להוציא מדרגה חדשה אם זה לא בא באמת באמת מהתוכן הפנימי. אתה נכנס לשטנץ שכבר בנו בשבילך. אתה נכנס לעוד מגירה שכבר הייתה. אז מה יום יומיים? מה עשית היום? מה חידשת? אז לכן צריך להיזהר מאוד, כן? בלי למטוס את כל מה שהיה בעבר, אבל בזהירות מאוד, להיות מחודש ואמיתי במה שאתה עושה בהווה. כן, מה השאלות?
נכון שאמרנו שהנקודה הראשונה היא זה הוא,
תודה רבה.
נכון? ואז זה עומד למטה, זה מתפרץ, זה מתרחק.
כן.
אז יש עניין שזה יחזור כאילו למטה, מבנייה של איזה מעוין.
זה לא מעוין, זה פשוט מאוד במגן דוד. כן, אז זה בעצם מה שקורה כשאנחנו בונים תורה שבאה מהצד האחר, כלומר מהצד של האדמה, מהצד של הארץ. כמה פעמים היה מתן תורה בהיסטוריה? פעמיים, נכון? מתן תורה בסיני ומתן תורה בשכם. אז מתן תורה בסיני, השמיים ירדו על הארץ. אז הציור המתאים זה פירמידה רגילה מהאחדות האלוהית שהשם עומד על ההר ויורד במרכאות לעולם שלנו, לארץ, לרצון. בארץ ישראל התורה שניתנה בין שני הרים, הר גריזים והר עיבל, זה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא כביכול לא עומד על ההר, הוא עומד למטה. אז בעצם הוא עומד כאן בין שני הרים. זאת אומרת שהפכנו בעצם את המשולש, ורק באופן כזה אפשר להשלים את התורה השמיימית בתורה ארצית. כשאנחנו מדברים על תורת הארץ, אנשים חושבים שאנחנו מדברים על תורה בארץ בלבד, אבל זאת לא הכוונה. תורת הארץ זה תורתה של הארץ. כלומר, לארץ יש תורה משלה. לא תורה שאתה לומד במקום פלוני שנקרא ארץ. זה מה שלא מבינים האנשים. אתה קראת את תורת הארץ? אתה רגיל לקרוא את תורת השמיים. תורת השמיים זה התורה שאתה רגיל אליה. זה מה שירד מלמעלה. אבל את תורת הארץ קשה לך להבין. למה? כי כל כולה טבע, כל כולה לבושים, כל כולה מהלכים גיאופוליטיים. אותה אתה לא יכול לגלות בקלות, רק מי שיש לו העיניים פנימיות, אז הוא רואה, וזאת התורה שבעל פה, זאת תורת הסוד האמיתית. ולכן רק כשאתה משלים את הפשט תורת סיני עם הסוד תורת ארץ ישראל, אז אתה בעצם מקבל תמונה שלמה. אם לא, אתה לא יכול. מה קיבלנו בסיני? רק תורה שבכתב. על תורה שבעל פה הוא כפה עלינו את ההר כגיגית. כי לא רצינו לקבל תורה שבעל פה, רצינו רק תורה שבכתב. בפורים קיבלנו את התחלתה של תורה שבעל פה. אבל התורה האמיתית שבעל פה זה בכניסה לארץ ישראל. אז חזרתנו לארץ ישראל היא לא רק מהלך גיאוגרפי של שינוי מקום, אלא בעצם הפנמה של תורה חדשה. עכשיו, מה מפחיד את האנשים הרגילים לתורה? הם רואים את התורה רק בניירות, רק בטקסטים, רק בלימוד קלאסי. הם לא מבינים שהתורה היא חיות, היא אוכל, היא לבוש, היא הכל. אז זאת הבעיה הגדולה ביותר. אז אתה רואה אדם שלא לומד לכאורה תורה, אתה אומר הוא רשע. אבל הוא יכול להיות שהוא חי תורה, ואתה אפילו לא מבין את זה. בסדר, אנחנו נעשינו יותר ויותר דתיים כאלה, כן? אז כדי כך ששכחנו בעצם שאברהם אבינו לא היה לומד בצורה שאנחנו לומדים. גם לא יצחק וגם לא יעקב. הם היו חיים את תורתם. חיים את האמת, אוכלים אותה, בולעים אותה, מעכלים אותה. וזה הסוד האמיתי של הדברים, רבותיי. ומי שלא מבין את זה, אז הוא לא יודע, הוא לא יכול. אז קשה, ההרפיה הזאת, להרפות מכל מה שאתה רגיל, כן, זה קשה מאוד. אז כל פעם שמבקשים ממך לעשות משהו, אתה עושה עוד משהו חדש. לא, אתה עושה משהו שכבר היה. זה דוגמה. אני תכננתי למשל באותה תפילה, והתחלתי, זה כבר אפילו בסטודיו, כתבתי תפילה. אבל באיזשהו שלב אמרו לי לא. יש מישהו שצריך לעשות תפילה ורוצה לעשות תפילה בסגנון כזה, אמרתי טוב, לטובת האחדות, לטובת הכל, אני מתבטל, אין לי שום בעיה, לא אכפת לי. אבל אולי זאת הטעות. זאת אומרת שאנחנו כן צריכים להביא מאיתנו, מעצמנו, כן, את המדרגה שאנחנו מרגישים לפנים. ואולי האנשים היו יותר מתחברים למילים בכלל, כי זה מילים שיוצאות מהלב ממש שלי עכשיו, מהיום, מהמועקה העכשווית שלי. לא מטקסט שכבר כתוב ואני אולי לא יודע להתחבר אליו כי לא למדתי מספיק. עכשיו, אני לא מזלזל בטקסט הזה, זה טקסטים גדולים מאוד, אבל אתם מבינים את הנואנסים.
אז אולי בבקשה שבוע הבא, אחרי הצום, נעשה פה תפילה הזו בלילה עם החבר'ה.
נראה בעזרת השם איך אפשר לעשות את זה. יכול להיות ש...
בינינו.
כן. יכול להיות שנעשה שנביא, כן, ושכל אחד אפילו יכתוב בעצמו נוסח של תפילה, שהוא, הדבר הזה נוגע בלב שלו, בנימים שלו. הוא יביא את התפילה הזאת, שכל התפילות, כל אחד בעצם יקרא את התפילה שלו. יכול להיות דבר גדול מאוד, יכול לעשות רושם בשמיים הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. אז כיוון שהזמנתם את הדבר, אז בואו נעשה את זה. שבוע הבא בעזרת השם, כל אחד מכם יביא תפילה שיכתוב, היא לא צריכה להיות תפילה ארוכה, שיכתוב תפילה משלו. ובעזרת השם יבוא, וכאן, בנוכחות החברים, נעשה חבורה של עשרה בעזרת השם, ויותר, לפחות שיהיה מניין, וכל אחד יקרא את התפילה הזאת, וכולם יכוונו לתפילה שלו, ונענה אמן על כל תפילה ותפילה. זה יכול להיות סיפור של רבע שעה, 10 דקות. ועינון ב' והם רמוזים באות ב' של בראשית. כלומר זה גם כיבוד השינויים. זה כיבוד הפרטים. עכשיו שאנחנו בעולם של ב'ים, אנחנו בבית, כן? ב' זאת להיות בית. לאלף אין בית. איפה הבית של האלף? הבית. לכן קוראים לה בית, זה בית. כלומר, בתוך הבית, האלף יכולה לנוח. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שתהיה לו דירה בתחתונים. תקראו לזה בית, בתחתונים, זה אותו דבר. אז זה הסוד הפנימי ביותר של האות בית של בראשית. כלומר, נתנו בית, נתנו בית לראשית. בית ראשית, בית ראשית. כלומר, הדבר הראשון שאתה צריך לבנות בחיים שלך זה בית. ראשית, בית. ואינון טרן על מין סתימין, שהם שני עולמות סתומים, ומלובשים תוך זון. גם הבית הראשון הזה, שהוא שניים, הוא עדיין סתום, הוא עדיין גנוז. אבא ואמא, למרות שהם שניים, הם יודעים שיש דיבור ביניהם תמידי. דלה מתפרשים, לאלמה. אף פעם הם לא נפרדים אחד מהשנים, כל הזמן בייחוד. אז גם הם עדיין, למרות שהם שניים, מבחינת העולמות התחתונים, זה שניים כל כך דבוקים, שאתה רואה אותם כמו אחד. אז צריך לרדת עוד מדרגה. לעוד זוג. אז הזוג היותר נמוך נקרא זון, זכר ונקבה, זה אירנטין ומלכות. בסדר? שש ספירות מצד אחד. ומלכות, חסד גבורה תפארת נצח הוד מצד אחד, מלכות מצד שני, זכר ונקבה נקראים זון, ואינם מושגים אלינו כי אם על ידיהם. אז עכשיו גם את אבא ואת אמא אני לא יכול להשיג, כמו שלא יכולתי להשיג את אריך, גם את אבא ואמא קשה לי להשיג, כי זה חוכמה ובינה. אז אני צריך לגלות את החוכמה ואת הבינה דרך מדרגות נמוכות יותר, שהם זהירנפין ומלכות. מה זה זהירנפין ומלכות חוץ ממילים? זה הזמן שלנו, זה העולם שלנו. הרי זהירנפין זה שש, זה כל ימות השבוע אם מדובר בזמן, והשביעית זה השבת. כלומר, זון, שאנחנו קוראים להם בזוהר זון, זכר ונקבה, זהירנפין ומלכות, זו כבר מציאות של העולם שלנו. ודרך המציאות של העולם שלנו בזמן, במקום ובנפש, אנחנו יכולים לגלות את שתי האותיות הראשונות שהן חוכמה ובינה, י' וה'. למשל, כשאני אוכל, אז זה דבר מאוד גשמי, אבל אני מפנים בדרך האכילה את שתי האותיות האלה. לכן זה אכל, י' כ' אכילה. אותו דבר כשאני שותה. אני שותה י' כ' שתייה, שתה, י' כ'. אז אתם חושבים ששתייה ואכילה זה סתם דברים, אבל זה לא. ואותו דבר, שם של פועל, של פעולה, שאנחנו חושבים שזה שם של מי שהוא, אבל כאן אני מחדש לכם שזו שמה של הפעולה, שכינה. מה זה שכינה? אנשים חושבים ששכינה זה שם של תופעה? לא. שכינה זה פועל, כמו אכילה, שתייה. זאת אומרת שזו הפעולה האלוהית המתגלה בעולמנו. אז גם כאן, כמו שעשיתי אכל יודקה, שתה יודקה, באכילה ושתייה, אז בשכינה זה שכן יודקה. אתה נותן ליודקה מקום לשכון בו. זה משכן של יודקה. והמשכן הזה, יש בו את כל המערכות של העולם שלנו. מלכות, שופט, כהן ונביא. אז זה המשכן, ראשי תיבות, כל מה שאמרתי עכשיו. זאת אומרת, אם אין לך מערכות בעולם הזה, וכמה מערכות בעולם שלנו? ארבע. לכן כל העולם שלנו חייב להיות בחינה ד' מלכות. אז ארבע זה בעצם מספר שהוא מאוד מאוד חשוב להבנת הדבר הזה. אז מי שלא מבין את הדבר הזה, אז הוא לא יכול להבין את התופעה. הנה, אז כל הבניין שלנו חייב להיות בבניין כזה. מה? זה כל הבניין הזה. כל הבניין הזה הוא בעצם רק עניין של לבושים. ולבוש, במובן הבסיסי שלו, הוא ארבע. חייב שיהיה ארבע, זה דלת, כי זה דלת. רק דרך הלבושים, רק דרך הדלת הזאת, אפשר לגלות את התוכן הפנימי. אתה חייב לעבור דרך דלת. כל פעם שאתה נכנס דלת, אל תקרא לה דלת, תכתוב עליה דלת. זה אותו דבר. כל פעם שאתה נכנס לבית, תכתוב עליה דלת גדולה, תבין שעכשיו אתה נכנס לדלת.
אני
אגלה אותה בצורה דלת. אתה עושה מה שאתה רוצה. זה הדלת, וזה הדלת, ושם אתה נכנס ומגלה את מה? את האחד. נכון? ונהר אחד יוצא מעדן, אחד. ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים, קישון, גיחון, חידקל ופרט. זאת אומרת שהעולם שלנו הוא כל כולו דלת אחת גדולה. אבל אמרתי לכם בית. נכון, שניים שהם ארבע. זאת אומרת שגם השניים בעצם מתפרטים. אז כשאמרת שניים אמרתי לכם זה ריבוי ריבוי ריבוי, אבל באמת השניים זה בעצם הארבע. הוא ממשיך ואומר, ובמה ברא לנו, באיזה כוח ברא אריך אנפין את אבא ואמא? איך? מה הוא בורא? אז מי זה הבורא? אריך אנפין עכשיו רואים לפי הזוהר שהוא ברא. ברא זה יש מאין, לא יצר. הם, ופתאום יש.
ברא זה יש מאין?
בוודאי, מה זה בריאה?
ברא זה יוצא, מה?
לא. לא, זה בנו, זאת אומרת זה אין, אין, אין משהו, יש מדרגה שהיא נסתרת, אתה לא רואה אותה. ואמר, בנקודה אחת הסתימה, בכוח נקודה אחת סתומה, שהוא חוכמה של מעלה מן האצילות. זאת אומרת, מאיפה אבא ואמא יצאו? מאריך. הוא אומר, הזוהר הקדוש, איך אריך ברא את אבא ואמא? בנקודה אחת סתומה. מה זה נקודה אחת סתומה? יוד. יוד זה נקודה אחת סתומה. הרי היא סגורה יוד, אתה לא רואה כלום ביוד. זאת אומרת שמהנקודה הזאת יש לך כבר בעצם את הכל. הרי כמה זה הכל, כמה זה המספר הגדול ביותר בתורה?
עשר.
אין יותר מעשר. והעשר גנוז בנקודה הזאת כבר. זה הגמטריה שלה, זה המספר, המשקל שלה. לכן כשהקדוש ברוך הוא בעצם אומר יוד, יש לך כבר עשר מדרגות. הקדוש ברוך הוא אומר דבר אחד, יוצא לך עשר. זאת אומרת שיש עשרה מאמרות בהם נברא העולם. מאיפה הם יצאו? מאותה יוד. שהרי נאמר כולם בחוכמה עשית, והיוד זה חוכמה. אז ביוד יש כבר עשר. אתה אומר מילה, יוצא לך עשר דיברות. אתם מבינים הכל עשר? כל מה שהיה באחד מופיע בעשר. עכשיו בוא נפתח את זה, אז עכשיו רואים את זה עוד יותר טוב. יוד. הנה, אז אני שומר את היוד. יש לי וב ודלת, זה מה שאמרתי לכם, זה אירנפין, זה מלכות. שש ועוד ארבע, עשר. כלומר, לא הוספתי כלום, זה כבר בפנים. אז היוד בעצם, אתם רואים שהיא הולידה, שהיא ילדה, זכר, ונקבה. הנה, זה מה שהוא אומר פה. האחד הסתום, הנקודה הסתומה הזאת, הוציאה כבר עשרה. בכוח נקודה אחת, סתומה שהוא חוכמה של מעלה מן האציות. ראשית יתקרה, הנקראת ראשית, אז כל פעם שאתם רואים יוד, אתם יודעים שקוראים לה ראשית. יוד זה ראשית. כמו שכתוב, ראשית חוכמה. כן? תהילים. ועלה כי תמר, ועליה נאמר, כולם בחוכמה עשית, ברוך שכיוונו. זאת אומרת, מה עשה את כל מה שיש?
רק זה,
רק האות הזאת. כלומר, לא שייך שום דבר חוץ מהאות י. במילים אחרות, כל האותיות הן י' אחת בצורות שונות שהתפתחו. הרי סופר סתם, מישהו למד פה לכתוב? קצת. כל אות שאתה כותב, אתה מתחיל בעצם ב-י'. לא רק בנקודה, אפילו אתה עושה את הצורה של ה-י' ואחרי זה אתה ממשיך. זאת אומרת שכולם בחוכמה עשית, במילים אחרות, בואו נצמצם את כל הבריאה. הבריאה נבראה ביוד. כל מה שיש בעולם התחיל ביוד, נברא ביוד. ולכן המדרגות הגדולות ביותר, אז היוד מופיע בהן. ישראל, יוד כבקה, ירושלים. זה המדרגה. זאת אומרת שצריך להבין ש... היוד היא מדרגה מאוד מאוד פנימית, מאוד מאוד יסודית, שמולידה, שמביאה לעולם את כל העשרה, שזה בעצם הריבוי הטוטלי, אין יותר מזה. שאין אור האינסוף, ברוך הוא מתפשט בספירות של האצילות, אלא על ידי בחינת חוכמה. אז כשהקדוש ברוך הוא, אינסוף ברוך הוא, לא חשוב עכשיו, לא ניכנס למינוחים. כל בריאה, כל תוצאה, כל הולדה, כל מעבר ממדרגה למדרגה עוברת דרך היוד הזאת. כל מה שנברא התחיל בעצם בסופו של דבר באות יוד. וזה מה שצריך לגלות בעצם בפורים. מה זה מגילה? לגלות את היודקה. מגלה יודקה זה מגילה. מגל יודקה. יש סוד גדול אצל הרב קוק על המגילה, מגל יודקה. צריך להבין מה זה מגל יודקה. מגל של היוד וההה. אחד זה מקלה. מגלה.
איפה זה נמצא?
כן.
איזה
עסקים שלו? יש לו הרבה, בכמה מקומות מפוזרים, אבל אתה יכול למצוא את זה בעניין של המועדים שלו. ואתה מפרש בפרטות איך נבראו אבא ואמא. איך נגלה, כן, הערתם, ואומר, וטרן על מין סתימים, ואלו שני עולמות הסתומים, שהם אבא ואמא, כי גם אבא ואמא הם סתומים, למרות שזה כבר יציאה מהריחנטים, שהוא סתום שבסתומים, חוכמה סתימאה. לא הבו התגליה, לא היו נגלים לתחתונים, שיוכלו לקבל שפע מהם מרוב הערתם הגדולה. כלומר, גם אם זה כבר שניים, זה עם שניים שהם כל כך גבוהים שמבחינתך אתה לא יכול אפילו לדבר עליהם. אתם יודעים מה זה חוכמה ובינה? אתם יודעים מה זה אבא ואמא אילאים? זה עולם הבא בכלל, מדרגות שאנחנו אין לנו בכלל גישה. הרי אנחנו בעולם של זמן, בעולם של מקום, בעולם של נפשות, שם הכל אחד, אין זמן, אין מקום, אין ריבוי, זה הכל אחדות. כן, אבל אתה אמרת לי שהם שניים, נכון. אבל הם שניים בשורש הכל כך גבוה שמבחינתך זה אחד גדול מאוד, עדיין אחד. עד מתי אפשר לגלות אותם? עד דעביד לא נטרן לבושים, עד שעשה להם שני לבושים. כלומר אנחנו בני האדם התחתונים, העולם הזה אינו יכול לקבל שום דבר אם הדבר אינו מלובש. בסדר? אז העולם שלנו זה עולם שכל כולו בעצם לבושים לבושים. הוא מפרש ומה הנינו, ומה הם אלו שני הלבושים? מה זה? ג'קט? מה? ואמר את השמיים, הנה, ואת הארץ. השמיים זה הלבוש הראשון, והארץ זה הלבוש השני, השמיים זה אירנטים. והארץ מלכות, השמיים זכר, הארץ נקבה. כלומר, הלבושים בעולם הזה זה זכר ונקבה. זה הלבוש. דרך הלבוש הזה אתה יכול לגלות את האחדות. אי אפשר לגלות שום דבר בלי להלביש. הנה, עכשיו אני מגלה לכם דברים. דרך מה? דרך הלבוש. הלבוש עכשיו לצורך העניין זה המילים שאני מוציא מהפה. זה לבושים. את השיעור הזה אפשר לתת בצורה אחרת? אפשר לשתוק. להסתכל עליכם, בוא נסתכל אחד בעיניים של השני במשך כמה דקות, ואני מכוון להעביר את הכל, ונגמר. אני לא צוחק. זאת התורה האמיתית, דרך אגב. אם היינו מגיעים למדרגה האמיתית, כמו שנגיע לעתיד לבוא, ולא ילמדו, איש את אחיו, לא צריך כבר ללכת ללמוד, כי כולם ידעו, לא ילמדו, ידעו מלשון דעת. זה משהו אחר. אז כבר לא צריך ללמד אותו, הוא חי את זה, מה אתה ללמד אותו? זה כאילו עכשיו אני נותן לכם שיעור איך להכניס מזלג לפה. אתה חי את זה, מי שנולדת, מה אתה רוצה ממני? אתם מבינים שעצם העובדה שאנחנו צריכים לעבור דרך לימוד כמו שאנחנו לומדים אותו היום זה כבר עיוות? זאת הבעיה שלה, אנחנו לא הבנו את זה. אז תגיד את זה עכשיו בחוץ, אנשים ייתנו אותך. כי הם פוחדים, כי אני לא רוצה לשחרר, מה, אתה רוצה להוריד לי את הלימוד? את הלרנן?
אבל אתה חי אמת.
אבל זה, אנחנו מסכימים.
אתה תלוי באמת, או שאתה חי בשקר.
שוב פעם, אני רוצה רק להנגיש, אני רוצה להדגיש כמה התוכן האמיתי הוא שונה ממה שאנחנו מכירים עכשיו.
אבל הארץ דעה,
זה משהו אחר. הרי אם לא, אז הכל שקר. מה עשית בט"ו בשבט? אמרנו שלאכול פרי מארץ הקודש זה יותר גדול מלימוד על הדבר הזה, נכון? כל האדמו"רים הגדולים שחיו אי פעם בחוץ לארץ, כשהם היו רוצים לעשות כוונות, אז הם היו דורשים, דורשים, וזה ריבוע של זה, וזה גמטריה של זה, וזה ב... בסדר, תחילק, מה? הם בעצמם אמרו, אם היינו אוכלים רק, זה היה שווה את כל הכוונות שעכשיו עשינו. ועוד יותר. למה? כי אתה הפנמת. לכן את השמיים ואת הארץ שהיא המלכות, ובהם נתלבשו אבא ואמא. כלומר, אבא ואמא מתלבשים בשמיים ובארץ. כי את השמיים שהוא זירנטין, נעשה לבושה לאלמה אילה, לבוש לעולם עליון שהוא אבא. אז השמיים זה הלבוש של אבא. כלומר, לבוש לצד של הזכר. אז אתה צריך להבין מה יש שם בשמיים. למה השמיים מהווים לבוש לזכר שנקרא לצורך העניין כאן אבא? איך השמיים הם הלבוש של אבא? אז אתה צריך לפרק את המילה שמיים עכשיו.
שמיים?
בסדר? אז אתה צריך להבין מה זה שמיים. אם לא הבנת מה זה שמיים, כן? אתם רואים עכשיו אתם מתחילים לאט לאט לבנות תוך כדי שאני מדבר איתכם. אבל כל עוד ולא הבנת את שם הלבוש הזה, אתה רוצה לקנות עכשיו לבוש, שהוא הולך להכיל משהו, אז לא הבנת כלום. אמרתי לאנשים השבוע בבת ים באיזה שיעור, כן? כשאני הולך לקנות נעליים, אני מכוון שבעזרת השם המדרגה החדשה שלי יואל תתלבש בלבוש חדש. הרי זה מה שמוליך אותי בסופו של דבר לשיעור, לא? אשרי הנעליים. הם הכלי שמאפשר ליואל בכלל להגיע. אתה יודע איזה כבוד? אתה צריך לשים אותם על איזה מדרגה? חבל על הזמן. וכל יום לעבור ולעשות להם... לסרק קצת... אתה יודע מה זה נעלי? אתה יודע מה זה נעלי? זה הגילוי שלך. אין לך נעלי, אתה לא יכול להתגלות. אנחנו מזלזלים בדברים האלה, למה? זה לא תוירה. כי אתה לא תוירה, כי אתה לא הבנת מה זה תורה. תורה זה הכל. תורה זה עד המדרגה התחתונה הזאת. שאתה קורא למדרגה התחתונה, אתה מזלזל בגוף אפילו. כי ענאי דאבא מתלבשים עם המוחים בתוך כל גוף שזה הרנטים. והתברא בנקודה אילה. אז אותה נקודת י' הוציאה בעצם ו' ד', שזה זעירנפין ומלכות, ואז החלק התחתון של אבא. חבר'ה, אתם איבדתם עכשיו 4 שניות ששכחתם ולא הבנתם מה אמרתי. אף אחד מכם,
חלק
תחתון
של אבא,
לא הבין מה שאמרנו עכשיו. חבל. אתם רואים איך אתם מתחזרים תוך שנייה. אבא לא מתגלה בכללותו. אבא מגלה רק את החלק שנקרא אחוריים. כלומר, החלק שנקרא הספירות התחתונות של עצמו. הספירות התחתונות בכל קומה מתחילות מנצח. נצח, הוד, יסוד ומלכות. כלומר, 4 ספירות תחתונות. זה מה שמתגלה מכל קומה. לכן בעצם גם הרב והתלמיד, מה התלמיד מקבל מרבו? רק את המותניים. מה אכפת לי שיש מותניים לאליהו הנביא? ככה מתארת לי אותו, התנך מתאר לי את אליהו הנביא, אזור מותניו. לומר לך שמה שאתה מקבל הוא מהחלק התחתון. אתה לא יכול לקבל את החלק העליון, אפילו לא של הרב שלך. אתה מקבל את האחוריים ולא את הפנים. אתה מקבל את הספירות התחתונות. למה תלמיד מגלה את מה שאומר רבו רק 40 שנה? אתם מבינים עכשיו מה זה 40 שנה? 4 כפול 10, 4 מידות תחתונות, נצח עוד. יסוד ומלכות, זהו.
למה?
בגלל שהלבוש הוא רק לחלקים התחתונים. זאת אומרת שאי אפשר לגלות מדרגה עליונה.
אבל צריך להיות אחד איתו.
אתה לא יכול להיות אחד איתו, אתה יכול לגלות את רצונו, ורצונו עובר דרך המדרגות התחתונות שלו. זאת אומרת שבכל מדרגה, המדרגה התחתונה היא מלבישה אותה רק בחלק התחתון שלה. זה היסוד של כל הספירות, ככה זה עובד. זאת אומרת שרק הנהי של אבא מתלבשים. כן, בתוך כל גוף זיירנטים. כלומר, כל זיירנטים זה רק 4 ספירות של אבא. הבנתם? אז מה נגיד אנחנו על העולם שלנו? הרי זה הולך וכל הזמן זה קורה באותה תכונה. זאת אומרת, אנחנו המדרגות התחתונות של התחתון שמעלינו, של התחתון שמעליו, של התחתון שמעליו, של כל העולם התחתונים אנחנו. הכל תחתונים. עולם תחתון. נכון? אז איך אני מגלה? אז צריך להבין שדרך החלק התחתון מתגלה החלק העליון. אבל בשביל זה צריך לעמול. בשביל זה צריך להבין. כי מה המלכודת בדבר הזה שאני אומר לכם? שהאדם נתפס ללבושים ושוכח שהלבושים האלה מגלים דברים פנימיים יותר. כמו בתורה. אתה תיקח את התורה ואתה תחשוב שהסיפורים חז ושלום הם סיפורים באלמה. אתה תשכח שהסיפור הוא לבוש. לבוש לתוכן פנימי הרבה יותר עמוק, ואם אתה חז ושלום רק מתעסק בלבוש הזה, אז אומרים לך, אומות העולם, מה זה דרך מידות היסד בנשים? מה זה דרך מידות שככה השבעתנו? מה יש לך יותר? מה, התורה שלך זה סיפורים אותו דבר? של הבלי העולם הזה? ככה כתוב בכתבי אריזל. תלמיד שלו, רבי חיים ויטל, כותב, אין עלבון לתורה גדול מזה שהתורה לובשת בגדי אלמנותה שאתה עושה את זה. זה בגדים של אלמנה שאיבדה את מי? מי זה אלמנה? איבדה את מי? את בעלה, את התוכן הפנימי. אתה לקחת את הלבושים, אתה מספר סיפורים לילדים. אתה יודע תנך. נו אז מה? אתה מעביר את המסר הפנימי או את הסיפור של התנך בלבד? של התורה. לכן אתה צריך להלביש את זה, תשימו לב. נהי דאבא מתלבשים עם המוחין. כלומר, בתוך הנהי יש את המוחין. איפה? בתוך גוף שזיירנתי. זה ידברי בנקודה אילה, שאבא נברא בנקודה עליונה של אות יוד, שהיא היוד שיצאה מאוויר של אוויר הדחיה. איפה היוד הזאת שדיברנו עליה מקודם? יצאה ממדרגה שקוראים לה אוויר. מה זה האוויר הזה? זה אוויר זך, מדרגה עליונה. תוריד את היוד, נשאר אור. זאת אומרת שבעצם היוד הזאת היא יצאה ממדרגה עליונה עוד יותר, היא לא סתם יצאה לך פה, מה זה היוד הזאת, מאיפה היא יצאה? אתם מבינים שכל מדרגה מולידה מדרגה. אז זה יצא שהוא ראש השני של הריחנפין, כמבואר בעת חיים, שער י' ג' ואת הארץ שהיא המלכות. כן.
שמיים בארץ ובין
שמיים
בארץ
דווקא
יש אוויר.
כן.
זה כמו שאמרנו
בהתחלה
של
השיעור,
שזה המתח בין השניים.
נכון, נכון. גם בין השמיים ובין הארץ יש אוויר, לא אוויר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אבל גם כן אוויר. רוח, מדרגה של מתח אהבה. השמיים והארץ אוהבים אחד את השני, אבל הם לא מתחברים בשום מקום חוץ מארץ ישראל. ככה כתוב בזוהר, ככה כתוב בגמרא. שמיה בארה נשקה. איפה הם מתנשקים? הדה בהדדה. איפה הם מתנשקים? רק בארץ ישראל. אם היינו יכולים עכשיו לצלם, הייתי מצלם לכם את השמיים מתנשקים עם הארץ. נשיקה. ההשקה בין השמיים לבין הארץ זה רק בארץ ישראל. אתם מבינים מה זה אומר? שבחוץ לארץ, אדם שחי בחוץ לארץ, גם אם הוא בתורה, הוא באלמה דפירודה, הוא בעולם של הפרדות, השמיים שלו והארץ שלו אינם יכולים להתחבר באמת. נכון.
זה אומר שהארץ מחכימה?
בוודאי. אווירה זה ארץ ישראל מחכים. למה? כי זה מתח של אהבה בין השמיים לבין הארץ. אתה רק הולך 400 בארץ ישראל, יש לך חלק לעולם הבא. ככה כתוב. כמה עמות הלכת, תגיד לי. כן, אתמול הבאתי את האוטו לטיפול. נו, כבר לא יודע כמה אלפי קילומטרים, עשרות אלפי קילומטרים. זה אותו דבר, זה אני. לקחתי לבוש. גם לי יש לבוש. אז הנה, זה הלבוש שלי. אבל יש לי עוד לבוש, רכב, עליו אני רוכב, ברכבה. וכל פעם שהגלגלים עושים עוד 400, חלק לעולם הבא, חלק לעולם הבא, חלק לעולם הבא, תכתוב על הגלגלים שלך. הכל, יש הכל שם, באמת. סוסים יש שם, כמו שהוא אומר, אופנים, גלגלים, הכל יש. צינורות, מה אתה רוצה? הכל.
שאלה רגע, שנייה רב. כל העולם שלנו, על כל הפרטים שלו, הוא בא רק מהיוד של האוויר.
נכון.
זאת אומרת, לא נגענו באלף ובאמת.
נכון.
של האוויר הזך.
של האוויר הזך. אוויר הדחיה. בסדר. אז לכן, אתם מבינים שבעצם הלבושים האלה, אז השמיים זה הלבוש לאבא, וארץ זה לבוש למי? לאמא. יפה. אז לכן המלכות נעשית לבושה לעלמתתה, לבוש לעולם התחתון שהיא אמא. והתברא באלוהים, שאמא נבראה בשם אלוהים. אז הנה עכשיו יש לנו עוד רמז. מי ברא את אמא? שם אלוהים. כלומר, כל פעם עכשיו שאתה רואה את השם הזה, אתה תדע שמדובר בנקבה ואמא, במדרגה של גילוי, במדרגה של לבוש. לכן אנחנו אומרים אלוהים בגמטריה הטבע, מלשון טבעת, כלומר דבר עגול שמגלה יושר פנימי. זה הדין, זה תחילת הדין. אבל זה יכול להגיע גם למדרגה אחרת, אלוהים אחרים. היינו על ידי הגבורה דעתיקה נקרא אלוהים. אז מאיפה האלוהים הזה? אז הנה הזוהר מגלה לנו, זה בעצם מדרגה שנקראת גבורה דעתיק יומין. אתם זוכרים שאמרתי לכם בתחילת השיעור שהאצילות מתחילה באריך. אבל אם תסתכל בכתר של האצילות, הכתר של האצילות בנוי משתי קומות. הקומה העליונה נקראת עתיק, והקומה התחתונה נקראת אריך. אמרתי לכם כבר שהעתיק שייך לאדם קדמון, לעולם העליון, שהעתיק את עצמו לעולם האצילות. אבל כיוון שהוא גבוה כל כך, אי אפשר להשיג אותו. אז הוא בעצם הביא מדרגה אחרת של אריך, שהיא כבר כתר של העולם הזה של האצילות.
אבל היא עדיין שלו.
אותו דבר, יפה מאוד, עכשיו הבנת. זאת אומרת שמאיפה בעצם השם אלוהים עכשיו שברא את אמא? מהגבורה של עתיק. כלומר, אם תיקח את עתיק, יש לה 10 ספירות, כתר חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, מלכות, קח את ספירת הגבורה, היא זו שהוציאה את השם אלוהים שברא את אמא. בסדר? והיא אמא אילאה, וזו נקראת האמא העליונה, כלומר, אצלנו, בינה. שאנחנו קוראים לה בריאה בעולמות, עולם הבא בערכים וכו' וכו'. ועל מטתאה, כן, היא אמא אילאה. זאת אומרת, גם העולם שאחרי זה יבוא, מלכות, זה גם אותו שורש. זה אותו שורש מאיפה? מהאמא העליונה. לכן, בשם הוויה, אלו הן שתי אותיות, הן זהות, תאומות. כלומר, העולם הבא עם העליונה, העולם המלכות התחתונה, מלכות התאומות. זאת אומרת שלאה ורחל תאומות.
ולמה הזכרים לא תאומים?
הזכרים הם אמורים להיות תאומים, ביום ההוא יהיה, יודקה יודקה. אלא מאי? הילד עכשיו, הוא הפך להיות בעצם המשכיותו של האבא, אז הוא הוליד מדרגות, הוציא מדרגות מעצמו, עוד מעט נגיע גם לזה. במקום לגלות את היוד כפי שהיא במקור, הוא התפשט יותר. יש לו עכשיו כמו רגליים.
זה לא נקרא לזה זיוד?
זה קצת שינוי מהמדרגה, על זה אומרים לנו חכמים, שבעזרת השם לעתיד לבוא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לא יוד כבסקה, אלא יהיה. מה זה אומר? אנחנו לא נשנה את השם יודקה ואבקה, אבל אנחנו נבין שבעצם היודקה מתגלים בול אותו דבר ועוד פעם יודקה. אין הבדל בין המקור לבין התוצאה. פעמיים יודקה. כלומר, כמה זה בגמטריה? 30. בסדר? ובערך הבא שקראו אלמה אילה נקראת אמא אלמה תתאה. למה קוראים לאמא אלמה תתאה? למרות שיכולה להיות על מה אילאה, או אימא אילאה, ביחס לאבא. בגלל שאבא תמיד יקרא עולם עליון, לא חשוב על איזו נקבה אתה מדבר, תמיד זה יהיה ביחס אליו, תחתון. כלומר, ימין ושמאל זה כמו מעלה ומטה. זה אותו דבר. כל מה שבימין הוא למעלה, כל מה שבשמאל הוא למטה, גם בגוף. תמיד זה ככה, בכל המדרגות. והימין חייב לשלוט על השמאל. כי אם הימין לא שולט על השמאל, חז ושלום, העולם הולך למידת הדין ונחרב. אז כל יום אנחנו צריכים להשליט את הימין על השמאל. דוגמה, אני קושר את השמאל שלי. אני אומר לו, דיר בעלק, אל תזוז, אתה תחת חסותי. אני הימין קושר אותך, לכן לפי תורת הקבלה, אפילו אנשים שהם שמאליים צריכים להניח תפילין ביד שמאל, כמו כל אדם. למה? כי הימין והשמאל זה לא תלוי בך, זה מדרגות קוסמיות. גם אם אתה כאן כותב ביד שמאל, תניח תפילין ביד שמאל, לפי הקבלה, כן? לפי ההלכה אפשר, אל תחשבו שאמרתי לכם לא. אבל בן של אחותי, לקחתי אותו, היה לו רב, קניתי לו תפילין של רגיל, למרות שהוא שמאלי. אז הרב אומר לי, מה, מי, הוא, היא, היא. אמרתי לו, תשמע, אנחנו הולכים לפי תורת הסוד. בתורת הסוד אנחנו לא משנים את העולמות בגלל שהוא יש לו שינוי. ככה זה למעלה. אז הוא קיבל.
זה כנגד הלב, הלב לא
הולך לצד. נכון, הלב לא הולך לצד ימין. אז זה הבניין.
לא תמיד יש לב.
תמיד יש לב. כי אנחנו עוד פעם, החולשה הגלותית כל כך הוטבעה באלפיים שנה, שקשה לנו להיפרד מהרבה הרבה דברים. אתה לא יודע כמה דברים אנחנו עושים שהם בכלל קשורים למדרגות של לא שלנו? מלא, אנחנו אפילו לא יודעים את זה. יש אפילו תפילות שלפי הקבלה לא אומרים אותם ביום הכיפורים, והם כתובים בכל המחזורים. כי מי שתיקן אותם זה שאתה יצבין. הם כתובים בכיפורים שלכם. כן, לא עכשיו. והאריזל אומר לא לקרוא את התפילה הזאת, בכלל זה, הוא כתב את זה, מה אתה קורא את זה עכשיו? לכן, אותו דבר בעניין הזה, ועניי ואימה מתלבשים עם המוחים בכל גוף של המלכות נוקבה. זה העניין, הנהי של אימה, כמו שהנהי של אבא התלבשו בזהירנפין, יחד עם המוחים בכל גופו, כך הנהי של אימה, החלק התחתון של אימה, התלבש עם המוחים בתוך הגוף של הנוקבה. אוקיי? אז עכשיו, אני לוקח זכר ונקבה. בסדר? זה אבא. זו אמא. אמרנו שהמדרגות שמתגלות בתחתונים זה רק החלק התחתון, נכון? נצח, הוד, יסוד ומלכות, שלו ושלה. אז זה מה שמתלבש בנוקבה, נכון? וזה מה שמתלבש בזכר. בסדר? אז כאן זה טוב? איך קוראים לחלקים האלה? הרי כל הפרצוף הזה נקרא אבא, נכון? אבל אם אני לוקח רק חלק מהפרצוף, נקרא ישראל סבא. זה החלק התחתון של אבא. ופה נקראת תבונה. אז כשאתם רואים את המושג יש ישראל סבא ותבונה, יסות, זה בעצם נהי של אבא ואמא שמתלבש בחלקים התחתונים. בסדר? אוקיי, אז בואו נמשיך. ואתה מפרש איך נרמזים פרצופי הצילות בשם הוויה. עכשיו אני חוזר, כל האצילות הזאת יש לה פרצופים, נכון? כמה פרצופים יש בעולם האצילות? כמו בכל עולם, חמישה פרצופים, אין יותר מזה. יש 10 ספירות, אבל יש רק 5 פרצופים. ואלו הם? אריך, אבא, אמא, זירנפין ומלכות. לא אבטגמה בן. כי אתה שכחת את הכתר, אב, סג, מה, בן, זה רק מחוכמה ומטה. פה יש גם אריך, לא לשכוח את פרצוף אריך. אז עכשיו, בעולם האצילות כמה פרצופים יש? חמישה פרצופים. אז בוא נראה עכשיו. חמישה פרצופים מתלבשים בארבע אותיות י' כ' ו' כ'. אז איך חמיש מתלבשים בארבע? קוצו של י'. גם ליוד יש בעצמת קוץ פה כתר כזה קטן. זה כנגד פרצוף אריך אנפין. והיוד בעצמה היא בעצם כבר אבא. אז בעצם ביוד כווקה כמה פרצופים יש לי? 5. יוד כווקה. אז יש לי אריך אבא, אמא, זירנפי, מלכות. אז הנה, ואתה מפרש, איך נרמז פרצופי הצילות בשם הוויה, ואמר כי יוד ראשית, יתקרי יוד על השם הוויה, שהיא החוכמה נקראת ראשית. אז עכשיו שכחנו, שמנו בצד בינתיים את תאריך. מתחילים מהחוכמה, חוכמה נקראת ראשית, ראשית חוכמה, יראת השם. כלומר, המדרגה של היש הראשון, אתם זוכרים? היא נקראת חוכמה. חוכמה זה ראשית היש, ראשית ההוויה. לא מדברים עכשיו על כוסו של יוד, בוא נעזוב את זה בצד, ניקח את היוד עצמה. היוד עצמה זה הדבר הראשון שקיים, בכל מקום. לכן היא נקראת חוכמה, כמו שכתוב ראשית חוכמה. איך קוראים לה בפרצוף? אבא. ואי הוא אבא דקולה. והוא האב לכל פרצופי האצילות. כלומר, כל האצילות, כל כולה, מתחילה מהפרצוף הזה של אבא. בכל מקום, האבא הוא הראשון. כי הקטר, למה אתה לא סופר אותו? שהוא עריך? הנה, הוא נעלם כנודע. בגלל שהוא כל כך נעלם, אז בואו לא נספור אותו בינתיים. למרות שהוא ישנו, כן? הראשונה, עכשיו עזבתי את היו דבר הבא, יצאתי ממנה, אני כבר בהראשונה. הראשונה של השם הוויה הוא בינה. נכון? בפרצוף נקרא אמא. הנקראת אלוהים, והיא אמא דחולה, והיא אם לכל הפרצופים התחתונים. אז יש לנו כבר אבא ואמא. ועליה נאמר כי היא, כן, הייתה אם כל חי. הנה האמא של כל החיים. כל החיים מתחילים ממנה. כלומר, הלידה הראשונה במרכאות, שחייבת לבוא ממדרגה נוקבית, מתחילה ממנה. אז לכן, על מי נאמר והיא הייתה אם כל חי? חווה. זאת אומרת שחווה, בשורש הפנימי שלה, זה בעצם האמא העליונה. ואדם, זה האבא כביכול. הם כנגד פרסופי אבא ואמא בעולם. הוא אבא של כל חי, והיא אמא של כל חי. כי בה מתעברו פרצופי זון, ולכן בתוך הבטן של האמא הזאת, כבר מתעברים בעיבור הזכר והנקבה, שיצקו אחר כך פרצופי זון, שמהם נבראו כל העולמות בריאה, יצירה ועשייה. בסדר? זאת אומרת, י' וה' אבא ואמא, הם נשארים כביכול למעלה, למעלה, למעלה. אתה רוצה עכשיו לתת מהצילות? אתה כבר בעולם הבריאה, בעולם היצירה, בעולם העשייה, זה כבר שייך לשתי האותיות האחרונות. כמו שאמרנו מקודם, זה כמו נהי של השם הזה עכשיו. כלומר, אם תיקח את שם הוויה, מה זה הנהי שלו? זה דווקא. אז רק הנהי שלו יכולים להתלבש בעולם הבא, שנקרא בריאה, אחרי הצילות. בסדר?
פשוט.
כן, פשוט. זה חוכמה, אני מנסה להיות ממש כמה שיותר פשוט. נכון, עם המוחים. למה זה עם המוחים? כי כל הזמן הוואקה, מה הם מגלים? זה לא שהם מנותקים מזה. הם מגלים את המוחים, אז מה החידוש? הם מגלים את המוחים במקום נמוך, זה היופי. פה אתה מגלה מוחים במקום גבוה, אז אתה לא תופס כלום. אבל תביא פרופסור שיודע להביא לך את אותם מוחים בלבוש מאוד 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 פשוט, זה כבר חידוש. כלומר, איך רואים בעצם מדרגה גבוהה? כשהיא מסוגלת להתלבש בלבוש פשוט ולהעביר את המסר אפילו לילדים קטנים. בסדר?
אני
רוצה
חיבור עם פורים,
לכל
העולם הזה, זה
עובד?
המלכות עולה?
מלכות לא עולה. כשאומרים שעולה, פירושו של דבר היא מסוגלת לקבל עכשיו. היא מכילה משהו גבוה. אז זה נקרא עולה. אז היא מקבלת. קיימו וקיבלו.
קיבלו
את זה בהר סיני. עכשיו הם מקיימים את מה שהם כבר קיבלו. ככה דורשת הגמרא. בסדר? שנתנו להם ליתר דיוק והם לא ידעו לקבל. רק עכשיו הם מקבלו. וחוכמה היא, דאי היא אבא, דאי הוא אבא, והחוכמה שהיא אבא נרמזת באות י' בשם הוויה, כן? לה השתמודה אלא בבינה, דאי אלוהים. אינו ניכר המושג אלא בבינה שהיא שם אלוהים. אותו דבר. את החוכמה אתה לא יכול לגלות אלא בלבוש שלה. את הבינה אתה לא יכול לגלות אלא בלבושים שלה. וכו' וכו' וכו'. כל דבר מתגלה רק בלבושים. את הקדוש ברוך הוא אנחנו מגלים רק בלבושים. אז מה הם הלבושים של הקדוש ברוך הוא? למשל, הזמן. זמן זה לבוש של קודש בריחו. שישה ימים ושבת זה זמנים, וימים. אז איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעצם? רק בלבושים שלו. כמה לבושים יש בעשר ספירות? שבעה לבושים. נכון? אם אני חוזר על 10 ספירות, ג' זה מוכין, כל הלבושים הם פה. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 ימים ושבת. כלומר, כמה ימים יש בשבוע? 7 ימים. למה אין 10? היה אמור להיות 10 ימים בשבוע. כי זה למעלה מהזמן. זה במחשבה האלוהית. אז אתה לא בכלל מתעסק בזה. אתה תתעסק במה שאתה צריך להתעסק. כלומר, בזין תחתון, רק בלבושים. בסדר? שאנחנו מה?
עובדים את הלבושים.
בגלל שאנחנו לא מבינים מה שעכשיו הזכיר צוריה, שהלבושים האלה מכילים מוכין. ואם אתה הולך לאיבוד בלבוש בשביל הלבוש, אז הלכת לאיבוד ממש. אתה צריך להבין כמו הסיפורים של התורה בדיוק. זו דרשה דרך אגב שאומר כל בחור מחסידות חב"ד בבר מצווה. זה מה שהוא אומר. אתם ראיתם פעם חבדניק בבר מצווה? בלי להבין. הוא מדבר, אני אומר לך, זה דרשה של 10 דקות. אבל הוא אומר את זה. הוא אומר את זה מה שאמרנו עכשיו. כלומר, יש 10 ואתה מגלה רק 7 וכו' וכו'. זה נכון. זה היסוד הפנימי. כן, נכון. זאת אומרת, על ידי זה שאתה חי את זה. זה מה שאמרנו קודם. נכון. כמו היום בדיוק. אנשים שבעצם רק לומדים ולא חיים את לימודם. זה בדיוק העניין. מה? טוב. כי נאי דאבא מתלבשים ונאי דאמא. אז כל הזמן החלק התחתון של העליון. התחלת אז איך חיכית שאני אתחיל? יש לך דילי? מה? הבנתי. כן. נכון. אז מה? אבל הוא אומר משהו.
סיפור
אומר משהו,
כל סיפור אומר משהו, גם סיפור,
תספרי סיפור
סתם,
הוא
גם סיפור שיש
לך רב משהו, נו, בסדר, אבל כשאתה מעביר את המסר הזה, כמה שאתה יודע יותר על מה שמלובש בסיפור הזה, כמה שאתה יותר חכם. למשל, אסתר אומרת במגילת אסתר, אחרי שכבר הרגו את הבנים של המן, היא אומרת, ומחר תתלו את אותם. אבל זהו, נגמר נעשה אתמול, מה אתה רוצה?
תדעו הריגה.
אז אומרים לנו חכמים, הנה, זה סיפור. אבל הסיפור הזה אתה רואה שמשהו צולע? אז אומר, לא, אסתר זה נבואה. היא לא מדברת על מחר, מחר, היה יום שלישי, מחר יום רביעי. היא אומרת על העתיד, על 1945, של זמננו. כלומר, 2,000 שנה אחרי. מה? 11 נאצים במשפט ניורנברג באו וכל השופים דנו אותם למה? לתליה. וזה לא היה נורמלי, אף פעם לא דנו לתליה. אחד פחד מאותם 11 והתאבד בכלא, נשארו 10. כלומר, בדיוק כמו ש10 אמרה, לא 11, 10 היא רוצה. ומה אמרו, מה הוא אמר לפני שהוא מת? היום זה הפורים של 1945. כלומר, ברוח הקודש, כאילו הקדוש ברוך הוא השתמש ברשע הזה כנביא לצורך שנייה, להזכיר לנו מה שאסתר אמרה במגילה מחר. אתה מבין? עכשיו, אתה יודע את הסיפור הזה, זה מוסיף לך רובד אחר. ספר את הסיפור הזה, אותו דבר, מבחינה יבשה, כמו שיספר לך את זה עיתונאי. מה עשית? מה דודך מדוד היפה בנשים? אותו דבר. אתה לא מבין את פנימיות התורה, אתה מספר סיפור, בסדר, הבנו שזה לא יוצא מדי פשוטו. למה זה לא יוצא מדי פשוטו? כי הלבוש זה הפשט. אבל לבוש למה? אתה ראית פעם חולצה הולכת לבד? בוודאי. זה אפילו אומרים את זה בקבלה. פשט אותיות טיפש. הלבושים לא הולכים לבד. הרכב לא נוהג לבד סתם. אלא אם אתם תכנצת אותו כדי שיעשה את זה. זה משהו אחר. בוודאי, של האדם עצמו. אז ככה זה הסיפור התורני. אי אפשר להפריד חז ושלום את הלבוש מהתוכן שלו. אז נכון שהפשט לא יצא מידי פשוטו, אבל גם הפנימי שלו לא יצא מידי סודו. בוא אני אוסיף לך עכשיו אמרה. אל תגיד שזה אמרת חז"ל, כי אני עדיין חי. כשם שאין פשט מקרא יוצא מידי פשוטו, כן, תגיד יואל אמר, כך אין סוד יוצא מידי סודו. לכן כי נהי דאבא מתלבשים בנהי דאמא, ותמן י' כאבא ואמא כחדה, ובשם אלוהים בית אותיות י' כשהם אבא ואמא נרמזים יחד. לכן אבא ואמא זה אותיות י' כ, והם כמו אחדות טרן על מין סתימים, והם שני עולמות סתומים, ולכן הם תמיד חייבים להיות רק בלבוש מלובשים. וכמה שאתה מגלה אותם דרך הלבוש, כמה שאתה מראה שאתה גדול יותר וחכם יותר. ולכן הקדוש ברוך הוא לא מתגלה במגילה, כי הוא יודע והוא רוצה, הוא סומך עלינו, הוא אומר לנו זה הסגנון שלי בעתיד. אני מתלבש במהלכים פוליטיים. הרי מה זה הסיפור של מרדכי ואסתר במגילה? זה פוליטיקה או לא? זה רק פוליטיקה. אז אם היית כותב היום מגילה, היו שרופים אותך, יחד איתה. זה עכשיו קיבלו. אתם יודעים כמה לקח לה להסתר להיות מקובלת? היא ביקשה. כתבו לי לדורות, זכרו אותי. זה, אני עכשיו נותנת לכם פה מפתח. לא הבינו בהתחלה, עד שקיבלו את זה. אלת
השחר, ככה קראו
לה. אז זה הסוד של הגאולה שלנו. ככל שנתקדם, מה זה אומר לי? זה אומר ידרשני. זה אומר ככל שאני אתקדם בתהליך הגאולה שלי, הדברים יהפכו להיות יותר ויותר מלובשים במהלכים טבעיים, פוליטיים ולבושים. לא תבין את זה? אז גם אם תהיה תלמיד חכם, תשאר בפשט. וגם אם לא תהיה תלמיד חכם, אתה תראה רק את הפוליטיקה כדבר שהוא לבוש חיצוני, ולא תבין שהקדוש ברוך הוא מסתתר מתחת לכל כיסא של הכנסת. זה פשוט מאוד. וממשיך ואומר, הנה עכשיו,
קשה
להאכיל
את זה
אולי.
זה
אבל לאט לאט. הנה עכשיו החבר שלנו, הזמר רועי אדרי, מזכר לטוב, כתב אתמול שיר שהוא נתן לי במתנה. כתב עבורי שיר, התקווה החדשה. כן? חבל על הזמן, אני שמעתי אתמול את השיר, פשוט הזדעזעתי. הם לא מבינים איזה כוח ברט כזה. כן, סגנון אמריקאי כזה, אבל תפילה. ממש, אני הולך לתת שיעור בלי נדר. על מה שהוא כתב. פשוט מבריק בעוצמות מפחידות. כן? מה? מודרני, ממש.
מודרני?
מודרני.
זה שיר מודרני?
לא, לא. זה שיר של מה באנו לעשות בחזרתנו לארץ הקודש. מי אנחנו? אחי, שכחת את התקווה, אולי אתה זה, ככה אתם יודעים בסגנון של הערב. כן? ואני מודה לו בזה, כי הוא אמר לי, הבנתי, סוף סוף נפל לי האסימון. על כל השיעורים, על כל זה לקחתי, ליקטתי, ועשיתי מזה שיר. ואני רוצה לתת לך את זה מתנה. ואמרתי, תודה רבה, אחי היקר. אז עוד מה זה יצא, אתם תשמעו את השיר הזה, הוא עשה קליפ אפילו. חבל על הזמן. עכשיו, אסור לי להפיץ את זה, כי זה עדיין לא זה, לא יצא, אבל אתם תראו, זה ממש שיר חבל, קורע. קורא אחת הנשמה, אם אתה לא מתעורר מזה ומתחיל לבכות, זה ממש שאתה עץ יבש. ואומר, ממשיך ואומר, וו ה' אינון טרן בנים, וו כ' דשם הוויה, הם שני בנים. אז קוראים להם בעצם וו כ' שני בנים, למרות שזה שם בן ובת. אבל למה הוא קורא לזה בנים? כי הוא ראה בנים לבניך, זה לא רק בנים. זה צאצאים, קוראים לזה בנים מלשון בניין, הם בונים אותך. אז יש בתוכם גם בנות כמובן.
יש
דבר תאומים
אמיתיים בין
ובן. כן. כן. ולכן?
אמיתי לא.
זה נקרא תאומים.
לא, שממש. יש תאומים שבונים אחד לשני, או תאומות שלא. האם יש דבר כזה בן ובן שזה בדיוק אותו דבר?
מה זה בדיוק אותו דבר? זה בן ובן.
לא.
אנחנו מדברים הרבה תמיד על תאומים, תאומות, וכאילו זה משהו,
יש מדרגה.
כן, כן. האם
דבר כזה
בסך הזה נקרא? כן. האמת, האמת, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? הנשים שאיתן התחתנו, אם הן השורש האמיתי האמיתי שלנו, הן נשמות תאומות. אני והיא. אנחנו תאומים.
זה קשה להכין.
ראשית ההיסטוריה, בראשית ההיסטוריה, כל בן התחתן עם תאומתו. הילדים של אדם הראשון, כל אחד הייתה לו תאומה שנולדה איתו. הוא התחתן איתה. זה נקרא נשמות אחיות, נשמות תאומות. אחת היא יונתי תמתי, אל תקרא תמתי, אלא תאומתי. נכון, נכון, נכון. הביא לו, לקח לו את התאומה, היה לו שניים, להבל, והוא אחד. כן, ככה זה לעתיד לבוא, התגלה בעצם המדרגה האמיתית שלך. כלומר, הנוקבה האמיתית שאמורה ויודעת לגלות אותך. גם פיזית, גם פיזית, כלומר, היא... אתה תגלה בעצם, הרי מה נגלה לעתיד לבוא? את כל מי ששימש לאותה מדרגה. אז גם האישה שיש לך היום היא חלק מהתהליך, אבל...
אני לא אחותי.
מאיפה אתה יודע?
אפשר.
ננגל. קשה, הלאה, עזוב את ה... קשה לעזוב. אתה צודק. לעתיד לבוא אנחנו נבין בעצם את כל ההיסטוריוסופיה או את ההיסטוריה של כל נשמה ונשמה וכל הגלגולים שהיו לה וכל הגופים ששימשו לאותה נשמה.
זה נבוא אחר, אבל בשורת את כולנו או אחרי כולנו.
נכון, אבל כבר אפילו בתוצאות אתה תראה בעצם כמה למשל 200 חבר'ה, גברים ונשים, שימשו לאותה נשמה שאתה עכשיו ממשיך איתה. ועכשיו תגלו את כולכם שאתם בעצם אחד. תגידו, אלן, גם אתה היית הוא? כן, גם אני, אנחנו אותה נשמה.
אני הייתי עדיין של הנשמה, ואז
היה עוד... כל אחד עם התיקון שלו. עכשיו, זה אומר דברים גדולים מאוד, זה אומר שגם בלימוד הלימוד שלך ישתנה. שאתה תראה בעצם משפטים, אתה לא תראה אותיות לבד. אתה תראה משפט, אתה תראה סיפור, אתה תראה שורש ותוצאה, יעד.
גם
אפשר נכון, המדרגה לפי הקבלה הכי מתאימה לחתונה זה להתחתן עם אחותו. בתורת הקבלה זה הדבר הכי גבוה. רק שהיום העולם מעוות, ולכן זה הפך להיות בעצם היום, אני אומר לך, אחרי החטא, אחרי החטא, היום זה אחרי החטא, לפני החטא מותר. מדרגה פנימית זה היסוד הפנימי של זה. אחרי החטא הכל התעוות, העולם שלנו הוא לא עולם נורמלי כמו שהיה. צריך לחזור לנורמה הזאת, אבל המדרגה הכי קרובה אליך זה המדרגה שנקראת אחות. אז זה אומר שלמה המלך, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, כל זה מדרגה של אחיות בגוונים שונים. ואינון על מדם ועל מדעתם, והם עולם הזה ועולם הבא. כן, הוא מפרש וו על מדעתם, וו שהוא זהירנטין ובחינת עולם הבא. הנקרא כן על שם שמקבל מוחין מאימה, הנקראת עולם הבא, למרות שהוא כבר במנגנון של זמן. הרי וו כי זה כבר עולם הזה, נכון? אז אמור קורא לזה עדיין וו עולם הבא, כי כל מה שהוא מקבל וו זה מההה שהיא באמת עולם הבא.
אבל גם ה זה עולם הבא.
ההיא התחתונה, נכון, נכון, בסופו של דבר הכל. ואי הוא על מעריכה, אז קוראים לו עולם הבא או עולם ארוך. למה קוראים לו עולם ארוך? כי אין בו זמן. אז בטח משעמם שם. לא, כי אין זמן, אתה לא מרגיש את זה. פה אתה שעתיים באיזה כלוב, אתה כבר משתגע. שם צדיקים יושבים. מה אין לזה לעזור? זה נהנה לי סביב השירה, כמה אתה כבר יכול? כבר כואב, לא? לא, אין זמן. לכן חיים שם לאורך ימים, דהיינו לעולם. זה נקרא אורך ימים. זה, אתה לא מבין, זה אין זמן, אין, זה תענוג רגעי שלם של כל הזמן.
או אורך יום.
מה?
לא, 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 למה
כי אנחנו מדברים בלשון של עולם הזה, שלנו. כן? אין חסרונות. אתה לא מרגיש את החסרונות. אז ה' על מדן, ה' אחרונה, זה שם הוויה, שהיא המלכות, היא בחינת עולם הזה. אז המלכות היא גם כן עולם הבא, אבל היא בעולם הזה. צריך לעשות אותה עולם הבא. דלב אי הוא ארוך, שהוא אינו ארוך כלל. כלומר, זה עולם קצר. תראו כמה זמן זה עובר. פורים זה היה לפני 3 חודשים, לא? ככה זה בראש שלכם, נכון? תגידו את האמת.
זה לא עובר.
ממש, כאילו פורים יצאנו לפני 5 חודשים, מקסימום. עוד פעם פורים, עוד פעם פסח, עכשיו הפסקתי את הרוצות של שנה שעברה. רק עכשיו נגמרו לי. כמעט. לפי שתחילת, וכמה שזה יתקדם הזמן, ככה זה ילך יותר מהר. עכשיו, זה לוגי הדבר הזה מה שאני אומר לכם? לא. זה לא לוגי, הזמן אותו זמן, מה אתה מחרטט לי במוח? אז למה כולם מרגישים את זה? בחיים זה לא היה ככה. אף פעם זה לא היה ככה. תשאלו את כל הישנים, את כל הזקנים, זה לא היה ככה. היה זמן, חבל על הזמן. יפה. כי אנחנו עכשיו עולים בפירמידה. ולכן בין סיבה לתוצאה, דברים מתקצרים, 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 עד שנהיה במדרגה של אין זמן. כלומר, עוד 240 שנה, אין שעונים כבר.
זה לא רק שאין זמן, שגם הכל יקרה באותו זמן.
זה נקרא אין זמן? זה נקרא אין זמן. אין סיבור, אין מרחק בין אחד לשני, אין. הכל אחד. אנחנו אפילו לא מבינים, אנחנו מדברים על זה בלי להבין את זה.
איך זה פה יותר לא עליי? יש מושג שנקרא עץ.
כן.
ויש מושג שנקרא זמן.
כן. עץ זה מדרגה של נקודה מאוד 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 ספציפית בתוך מערכת זמנית, שהיא תולדה של מערכת יומית. אין?
אז היא הוויה.
בוודאי, הכל הוויה. כי הכל הווה, מהווייתו. כן, מה זה הוויה? זה יוד והווה. יוד כרבקה, זה יוד והווה. ולכן, שתחילתה היא נקודה אחת מעשר ספירות, לכן היא רומזת לעולם הזה שימי חיי האדם קצרים בו ולא ארוכים. הכל עובר מהר, כצל עובר. זאת אומרת שאנחנו במציאות כזאת שצריך להביא את המדרגה הזאת של העולם הבא לתוך העולם הזה, כי אם לא, אז הכל כבר קצר, המלאכה כל כך מרובה והזמן כל כך קצר. איך תכניס את העוצמה הזאת בתוך הקצר הזה? איך? זה כמו לבוש קטן? כן, אתה נועל, המידה שלך זה 45 ונותנים לך נעל 38. מה אתה מכניס שם? את שתי הדבעות? ואתה מפרש את מילת בראשית באופן אחר, זה אומר כי אות ב' של בראשית רומזת על טרן החלים. למה זה מתחיל בב'? כי בעצם מדובר כאן על שני החלים, החלות, החלות זה לשון החל, החל זה נוקבה, כל מה שמכיל משהו זה נקבה. למה הנקבה מסתובבת סביב הזכר בחתונה? כי הלבוש שלו, כמה? 7. אז היא אומרת לו, אני בשבילך, אני באה לגלות אותך. תשתמש בי כלבוש, תתלבש בי. אני הלבוש שלך. אני עוטפת אותך. אז לכן יש כאן שתיים. טרן החלים, שני החלות, שהם זכר ונקבה זון, שהם לבושים. אז יש לנו בעצם שני החלות לבושים למה? לטרן עצבן בעינון יודקה. יודקה מתלבשים בשני החלות. לשתי אותיות יודקה שם, אבא ואמא, ועלה איתמר, ועל החוכמה נאמר, אלוהים שהוא המלכות, הבין דרכה של הבינה, לפי שהיא מלבשת את אמא. כלומר, המלכות, שנקראת אלוהים, הבינה את הדרך של הבינה. מה זה הבינה את הדרך של הבינה? שהחוכמה יצרה מלכתחילה כבר את המלכות הזאת, אבא יסד ברטה, אתם זוכרים? כדי שדרך המלכות הזאת, האישה התחתונה הזאת, יתגלה כבר האימא, האישה העליונה הזאת. זאת אומרת שבסופו של דבר החוכמה ראתה עד הסוף. היא לא הצטמצמה ובוא נסתדר, קודם כל נתחתן, מה שיצא יצא נראה. אין דבר כזה. האבא, לפני שהוא התחתן, הוא כבר חשב על הבת שלו. אתם מבינים מה זה אומר? ולכן כתוב שישראל עלו במחשבה תחילה.
גם בישראל זה המילה האחרונה של...
בוודאי, של כל התורה.
בראשית.
בסדר? בראשית ישראל. והוא ידע את מקומה. למה קוראים לה מקומה? כי עכשיו כבר במיקום. אז זה נאמר, וירא את המקום מרחוק. אתם מבינים? יש מרחק עצום בין זה לזה. יש אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה מיליארדים של שנות אור. וכבר בהתחלה הוא ראה את המקום מרחוק. ואנחנו, כשאנחנו רואים, אנחנו רואים את המקום. אנחנו לא יכולים לראות אותו. אז איך אנחנו קוראים לו? מקום. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. אז מי נתן לנו תורה? המקום. אז רגע, רגע, אני לא מבין. המקום נתן לי תורה? כן, כתוב, משה קיבל תורה ממקום, מסיני. נקרא מקום. לא כתוב משה קיבל תורה בסיני, אלא ממדרגה שנקראת סיני, שקוראים לה גם כן בשם מקום. וזה יודע את מקומה של החוכמה, לפי שהוא מלביש על החוכמה, ולכן אותו דבר, זה איראן פין, כולם בעצם הם כלים, הם ידיים, הם זרועות של היוד הראשונה הזאת. היא פשוט מתפשטת, היא פשוט פותחת. כל המציאות, אמרתי לכם, עשר, אין יותר מזה. עשר זה אותיות שער, זה אותיות שיער, אין יותר מזה. זה הכל, זה שערים.
ויש עוד מילה.
יש הרבה. זה עושר, זה רשע, אם אתה לא יודע, חז ושלום. זה תמיד אותו דבר, זה רעש. זה ערס. בסין.
כן?
הוא מפרש, ומה הניהו בית החלים אילן? ומה הם אלו שני החלות של אבא ואמא? ואומר, אל אחד יהיו אקיה. הנה עכשיו, נותנים לשם לבינה הזאת, כן? להיכל שהיא מתגלה בו, קוראים כבר אהיה. כלומר, הכלי הראשון לשם הוויה נקרא שם אהיה. לכן בכוונות של המקובלים, שם אהיה הוא הכלי לשם י' כ' ו' כ'. אלא אחד שהוא זירנתי נקרא בשם אהיה. כי כשהוא עולה ומלביש, מה זה אהיה עכשיו? ואני בעתיד. אז באמת, בדיוק זה. כלומר, היוד שיש לה עתיד, מה זה עתיד שלי? מי זה עתיד שלי?
הילדים.
הילדים. אז הקדוש ברוך הוא אותו דבר, אבא זה אמא, זה הורים, נכון? מי זה העתיד שלהם? הילדים שלהם הבן, זה הבת. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר אני, כשהוא לבדו, הוא אומר אני, נכון? אבל כשהוא אומר יש לי ילד, אז מחר אני, אהיה. האני הופך להיות אהיה. אז מה זה אהיה? זה הוויה בעתיד. ועל כל פרצוף הבא עד כתרו. זה הרמתי נקרא בשם אהיה. כמובן בדרושי התפילין של הארי הקדוש. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אנחנו נותנים לו קיום ועתיד ונצח. ניצחוני בניי. מה זה ניצחוני בניי? אתה חושב שעשינו... הם הפכו אותי לנצחי. ותניאנה אדני, אז ההיכל הראשון נקרא אהיה, ההיכל השני האחרון נקרא אדנות, שם אדון. וההיכל השני שהיא המלכות נקראת אדני, שמספרו גם כן היכל 65. תשימו לב, תמיד 65 זה 605, זה 11, 11 זה 2. זה תמיד ב', אני נשאר תמיד באותו מדרגה. ותרוויו ושני שמות האלו שהם זון, עינון כינויים, הם כינויים ולבושים לטרנת וניות כאבא ואימא. אז אהיה ועדני זה לבושים, זה כינויים ליוד והי לחוכמה ובינה, לאבא ואימא. לשתי אותיות יוד כשם אבא ואימא. וסימן לדבר, ואחי סליק חושבן אהיה עדני, כמה זה בגמטריה שני הלבושים יחד, אהיה 21, ו-65 ביחד 86 שם אלוהים לחושבן כינוי ואותו דבר כינוי כמה זה כינוי? 50, 60, 70, 86 כלומר אתה רואה שהכינוי זה בעצם גמטריה של 86, שזה בעצם רק טבע. מי שנמצא בטבע הזה לא רואה מעבר לטבע. הוא נשאר בפשט. מי זה? מי נולד ב-86? ישמעאל. ישמעאל נולד כשאבא שלו היה בן 86, אברהם. מה אומרים לנו חכמים על זה? שבו לכם פה. אתם מבינים? זה אותו דבר. זה אדם שאין לו אפשרות להתפתח. הוא תקוע, הוא פרימיטיבי לעולם, הוא לא יכול להתפתח. שבו לכם פה עם החמור, זה לא... רגע, הסיפור. אין מקרה יוצא מזה פשוטו. רגע, אני הולך וחוזר. לא. אתם כל הזמן תשבו פה עם החמור. כל החיים שלכם תשבו פה עם אותו חמור.
גם שם השיח יבוא.
כי אתם לא יכולים יותר מזה, זה הטבע שלכם.
אבל היצב אומרים שהוא עצוי,
זה... אותה מדרגה, לכן הם מחותנים. לכן הם מחותנים. אחד יודע, כי עמוק יצמו. תיערפו. אחד מכיר את השני. לפעמים אני מדבר ביידיש יותר לי ככה.
כן, לא הבנתי.
כן.
לא, אז תדרגר בעורר, כאילו.
בסדר, אז אתם עושים במרוקאית. שניהם צוזמת. נכון ככה זה? אז זה הכינוי. כי כך עולה מספר שני שמות אהיה עדני. אז אהיה ועדני עולים כמספר כינוי. גילוי של רבי משה קורדוברו עליו השלום. שהשבוע הלכתי להתפלל בציונו וכיוונתי על כולכם. גם אצל האריזל והמקווה והכל, ברוך השם.
איפה לא לקחת
אותו? כי...
לא היה מקום באוטובוס.
אני לא, אני אענה לכם, לקחו אותי. אני כבר הייתי כבר בניי של מישהו. ושני גניזים, אבא ואמא, כן, וזה הכינוי שהם זון, גנוזים ומלובשים, שני פרצופי אבא ואמא. ודאי הוא ועל אבא ואמא נאמר הנסתרות לשם אלוהינו. הנה הנסתרות, י' וה' זה הנסתרות לשם אלוהינו, שם י' כ' ודאינו סתירין וגניזין, אלו הם פרצופי אבא ואמא שמסתרים וגנוזים בתוך זכר ונקבה. תלמד רק זכר ונקבה, תלמד תורה שבכתב, תורה שבעלפה, בלי המוכין אבא ואמא, מה עשית בעצם? שברת את המשפחה. זרקת את ההורים ולקחת את הילדים. שזה יופי. זה כואב לך, נכון? שאתה רואה את זה בפשט. אותו דבר צריך לקרות ולכאוב לך כשזה בסוף. בסדר? ללמוד פשט בלי ללמוד סוד, או ללמוד סוד בלי ללמוד פשט, זה לזרוק או את ההורים או את הילדים. ואנחנו רוצים משפחה. ואינון סתרי דאורייתא. אז מה זה יודקה? ממש. הם סוד סתרי תורה ממש. הסודות של התורה, אומר רבי שמעון, לפי שהם נסתרים בפרצופי זכר ונקבה. הם גנוזים, הם נסתרים פה. אתה צריך לגלות את האסתר, מגילת אסתר. שהם סוד שתי תורות. ובגין דאינון סתירין, ולפי שאבא ואמא נסתרים בסוד המוחין בזון, לכן צריך דלה לגלה, לא צריך להיזהר שלא לגלות אותם. אז איך אתה אומר לי עכשיו ללמוד סודות? אותם אתה לא מגלה, אבל אתה מגלה אותם שהם בלבוש. כי עיקר עבודתנו בתורה ובתפילה הוא להמשיך מוחין דגדלות של אבא ואמא בזון. בתוך הלבושים, אל תגלה אותם מחוץ ללבוש. זה מה שאומרים חכמים, אל תוציא דבר מדי פשוטו. כלומר, לא בגלל שעכשיו גילית את המוחים, תפסיק לקיים מצוות. כמו שיש נטייה למי שכבר מתחיל לגלות את הפנימיות, אז הוא אומר, אז אני לא צריך כבר את הפשט. לא. זה דרך המצווה. אתה מגלה את התוכן הפנימי. כן.
לנושא
גילוי
פה זה כשהם
בייחוד. גילוי זה כשהם מלובשים.
נכון. מה הכוונה פה שהאבא והאמא?
הם תמיד בייחוד.
נכון, זהו.
זה לא קשור אלינו.
לא, הכוונה היא בייחוד, כלומר לא לבושים.
אין דבר כזה. אסור לנו לגלות את זה כשהם לא לבושים. אנחנו מגלים רק בלבושים, רק דרך לבושים. שהם באים מלובשים. הנה, כתוב, ונהי דאבא ואמא. זהו. כלומר, בעצם אנחנו לא מגלים את אבא ואמא, אלא את מי? את ישראל סבא ותבונה. את אבא ואמא אסור לנו לגלות, רק שהם מלובשים, את זה אפשר לגלות וצריך לגלות. שהם מתלבשים בזון, אז יסודותיהם דאבא ואמא מחוסים. למה? כי נסח עוד יסוד, אתה רואה שהיסוד פה לבוש. הוא מכוסה. אז אתה יכול לחצות.
איך
עשו נזיף את הסבא? כי בעצם מי זה הילד שלו? זה אירנפין, נכון?
כן.
איך קוראים לזה אירנפין בדמות אנושית תנכית? יעקב. ומי זה יעקב בשבילנו? ישראל, הסבא הראשון של כולם. לכן צריך להיזהר שלא יגרמו אבונות ישראל. תראו מה זה אבון עכשיו. מה גורם אבון? שיסתלקו נהי דאבא ואמא מזון. כלומר, אתה מסלק את תורת הסוד מהפשט. זה אבון. זה מה שגורם אבון. אתה מפריד בין העולמות חס ושלום. שעל ידי זה יתגלו יסודות. ואז מה גורם? אתה מגלה את היסודות. ערו, ערו. עד היסוד בה. זה נקרא גילוי ערבה. וזה אסור. ועל ידי זה מתאחזים בהם החיצוניים. מה קורה כשאתה מפריד? למה? כי הם עירומים. אין להם לבושים. הם איבדו את הלבושים העיקריים שלהם. אתם מבינים למה צריך לתקן את זה בפורים? בפורים מה אנחנו באים לתקן? את הלבושים. בפורים העיקר זה לתקן את הלבושים, כל היום זה רק בשביל זה. עכשיו, איך זה מופיע הלבושים? זה לא רק שאני מתלבש ומתחפש. זה אכילה ושתייה, זה הלבושים. לשלוח מנות, מתנות לאביונים, מחצית השקל. כל הדברים האלה הם לבושים. למה? לאורות עליונים, מגילת אסתר, כשאתה פושט את המגילה, פותח אותה, זה יסוד הבא. ודאי יורזה דעריין, וזה הסוד של איסורי עריות. הנה איסור עריות. עכשיו, מה זה גילוי עריות? לפי מה שלמדנו עכשיו, בתורת הקבלה, מה זה גילוי עריות? שאתה מפריד בין התוצאה לבין הסיבה, בין המוחים לבין המידות. כשאתה לומד פשט ולא לומד סוד בתוך הפשט, אתה מגלה ערווה. זה גילוי עריות חס ושלום. שניהם, שניהם, זה אותו דבר, אתה לא יכול להפריד את הפשט מהסוד ולא את הסוד מהפשט.
ילד
שעושה מצווה,
רק
הלבוש,
לא
את המוחים. נכון, אז מה יש לו? אין לו, אין לו, זה רק חינוך, הוא עדיין לא מקיים את זה. ברגע שהוא בן 13, כבר יש לו מוחים. זה כבר מדרגה אחרת.
אבל לא למה אתה מוכן,
לא חשוב, יש לו מוכין. הוא מגלה, לא בדעת, בצורה אחרת. הוא מגלה, אבל לא בדעת. אני לא מדבר עכשיו על דעת, אתה עכשיו נכנס לדעת, להבנה. לא דיברתי על הבנה. אתה עושה את הדברים, כי זה קורה, כי זה הזמן. שם מתגלים המוכין. גם אם אתה לא מבין בינתיים. ויצמר בהוד, שנאמר בהם ערבת אביך וערבת אמך לא תגלה. זה האבא ואמא, האבא והאמא שלך, הרמוזים, הרומזים על אבא ואמא, הוא מפרש לא תגלה ודאי מן כיסויה דלהון. כלומר, אל תלמד אותם בלי הלבוש.
אפשר.
עוד פעם, עובדה שאפשר, כי אם אתה עושה את זה, אתה נקרא מגלה עריות. אז אתה אומר שזה לא קיים בכלל. לא, אמרת יהיה אפשר. אפשר, אבל אסור. אפשר, אבל אסור. כלומר, אל תגלה מוחין בלי לבושים. אל תגלה חוכמה בלי חסדים.
אל תגיד גם משהו שאם אין כלי שיקבל.
בדיוק. בוודאי. לא תגלה אותה מן הכיסוי שלהם. כלומר, תמיד תדאג להביא נרתיק ולבוש למה שאתה אומר. תמיד תדאג להביא לבוש למה שאתה אומר, כי אתה יכול לעשות את זה בלי. אתה יכול להגיד, לא, זה רק רעיון, לא צריך לא תורה, לא מצוות, לא כלום. זה כבר חז ושלום סכנה. אתה צריך להלביש את זה במדרגות שלך בעולם הזה. כמו שאתה יוצא ומתלבש, תלביש תמיד, תדאג תמיד ללבושים של אבא שלך ושל אמא שלך. תרתי משמע, גם בפשט וגם בפנימיות. אלא היזהר שיסודותיהם יישארו מחוסים ומלובשים לזון, תמיד. קם בוסינה קדישה, ברגע שהגענו לשלב הזה, קם המאור הקדוש. כלומר, בוסינה זה אור, קדישה קדוש, רבי שמעון בר יוחאי, נקרא בוסינה קדישה. הוא קם. מה זה קם? מה פירוש קם? עד עכשיו הוא היה יושב לפי זה. אז מה ההבדל בין לקום לבין לשבת? מה אכפת לי עכשיו שהוא קם? בשביל מה הזוהר מוסיף לי עכשיו תיאור כזה שלכאורה לא מעניין אותי?
הוא רוצה
להוסיף כשאדם יושב, חלקו התחתון לא עובד. זה כאילו אתה רק חצי גוף. נכון, נכון רבותיי, לימוד התורה האמיתי היה תמיד בעמידה. עכשיו כולם יושבים, הפוך היום, כולם יושבים, אתה אפילו לומד בישיבה. כלומר, אם שואלים אתכם איפה אתה לומד, אתה צריך לומר, אם היית נורמלי אני לומד בעמידה. אתה מכיר את העמידה מכון מאיר? לא, אני מכיר ישיבת מכון מאיר. זאת הבעיה. התלמידים היום יושבים, כלומר הם חצאי צורות. היינו אמורים להיות עומדים. כל הקומה השלמה, קם המאור הקדוש רבי שמעון, פתח ואמר לאיזו נשמה קדושה שרצה להוריד לישיבה של מעלה לישיבתו. עכשיו רבי שמעון בר יוחאי הוא תמיד, כן, מביא אורחים. אומר, רגע, שבו פה אתם, הכל בסדר, אבל אני בעולם מקביל, כן? אני עכשיו הולך להביא לתוך התלמידים של כאן, ועכשיו, מדרגה של עולם הבא. עכשיו הוא מזמין אותו, קורא לו, סבא, נחת הכה, זקן, רד לכאן, לישיבה שלנו. עכשיו, למי הוא הלך לקרוא? אתם מבינים עכשיו שרבי שמעון בר יוחאי מזמין נשמה שקוראים לה סבא, והוא קורא לו פעמיים, סבא, רד. דהה שכינתה קדישה נתירת לך ולחברה, כי השכינה הקדושה ממתינה לך ולחברים שלך שבגן עדן כאן בישיבה שלנו. כלומר, אתם שם מבזבזים את הזמן. בואו לראות מה קורה איתי ועם התלמידים שלי, אומר רבי שמעון לאותה נשמה. ממתינים לכם פה. מה אתה חושב שאתה בגן עדן? פה בגן עדן. ואומה עלייך הוא, ואני משביע אתכם. כלומר, אני מצווה עליכם לעשות את זה. עכשיו רבי שמעון פותח את הפה, לא חשוב מי מת כבר, על איזו נשמה הוא חייב לבוא. לא תתעכבון, אוי ואבוי לך אם אתה מתעכב בדרך. זה הכוח של רבי שמעון, אתם לא מבינים שברגע שהוא שולט על כל העולמות, זה מנגנון אחד גדול, אנחנו לא מבינים בכלל מה זה ברבי שמעון, זה מפחיד. לא תתעכבון, התם לנחת ההכה אתון. לא תתעכבו אתם בישיבה של מעלה מלרדת לכאן לישיבה שלנו. כלומר במרכאות הישיבה שלי יותר גדולה. ואחי אומנה לכל עינון מראה מטיב תעילה ותתה, וכך אני משביע לא רק לכם, לכל זה הישיבה של מעלה, שהיא ישיבתו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אומר כאן רבי שמעון, הישיבה שלי כאן בעולם הזה יותר גדולה מהישיבה של הקדוש ברוך הוא שאתם הולכים ללמוד שם. איפה ראיתם דבר כזה, רבותיי? אם זה לא כתוב בזוהר, מי יכול להגיד דבר כזה? ולכל בני הישיבה של מטה שהיא ישיבתו של מתת. תביא את כל הישיבות. גם של המלאך מתת, גם הישיבה של קודשא בריך הוא בעצמו, תבואו כולכם עכשיו, אני מצווה עליכם, אוי ואבוי. לא בעוד 5 דקות, עכשיו.
אבל הוא הארץ, הוא השמיים.
זה בדיוק העניין, הוא השמיים בארץ. דהון כולהון נחרטין עם מכון, שכולם ירדו ויבואו עמכם. עכשיו, כמה יש אנשים, כמה יש דמויות בישיבה? וואי. וכן אנא אומנה לעינון מלאכים וחיילי קדישין דדמנן מנטרה לכון, וכן אני משביע לכל המלאכים ולצבאות הקדושים, כל הצבאות, כל השמיים, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, כל הנשמות, כולם. עכשיו, אף פעם לא הגענו למדרגה כזאת בזוהר. אמרתי לכם שהתיקון הזה, הוא הולך, זה מפוצץ. רבי שמעון עכשיו מזמין את כל, חז ושלום, רבי שמעון כאן מזמין את כל מה שקיים בכלל, כל המלאכים וכל העולמות, כל הנשמות, שגם המלאכים שממונים לשמור אתכם, שגם הם ירדו עמכם. ולא לי יקרא דידי עבידנה, ולא לכבודי אני עושה. הנה, אל תחשבו שאני עכשיו גפתן, הנה אני רבי שמעון, תבואו כולם, לא להשביע אתכם שתרדו לישיבתי, ולא ליקרא דאבא ואמא, וגם אפילו לא לכבוד של אבא ואמא שלי, הגשמיים, אלא ליקרא דשכינתא, רק לדבר אחד, זה מה שמעניין אותי בחיים, לכבוד השכינה, כדי לתקן את הפרצוף שלה על ידי שתגלו סודות התורה. אתם מבינים מה אומר פה רבי שמעון בר יוחאי?
הוא פונה לכל העולם.
הוא פונה לכל הנשמות, לכל המלאכים, לכל המדרגות. תתקנו את השכינה. איך מתקנים את השכינה? על ידי גילוי סודות התורה. בלבושים, כמו שאמרנו. עכשיו אתם רוצים משיח, אתם רוצים גאולה, אז למה אתם ממשיכים ללמוד כרגיל? למה אתם ממשיכים להתפלל כרגיל? אתם לא מבינים שבלי זה אי אפשר לתקן את השכינה? זה לא הרב של השכונה אמר לך את זה, עם כל הכבוד לו. זה רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר, בלי זה אי אפשר, אני לא עושה את זה בשביל הכבוד שלי. אני עושה את זה בשביל השכינה הקדושה, לתקן את הפרצוף שלה, כי הפרצוף שלה לא שלם. ואם הפרצוף של המלכות לא שלם, היא לא יכולה לגלות את היהוד המקורי.
מי זה סבא סבא? כל העולם הזה?
לאט לאט. מיד קלה התאר בענפי אילנים דגינטה דעדן. מיד אחר השבעתו של רבי שמעון, התעורר ונשמע כל בין הענפים של האילנות של גן עדן. כלומר, כל העצים של גן עדן, כל האילנות שם התחילו לזוז. והכריז ואומר, היה קול, שמעו את הקול הזה, יוצא מגן עדן, שאמר, אילאי נחתו, נשמות עליונות, יש קרוז עכשיו.
נשמות עליונות.
כן, כולם. שהם כל בני הישיבה של מעלה ושל מטה, תרדו לישיבתו של רבי שמעון. שמי אומר את זה עכשיו? הקדוש ברוך הוא כבר. הוא אומר, תקשיבו למה שהוא אמר. וגם מלאכים, התכנסו לנחתה, מלאכים, תתאספו לרדת. בונו של עולם, כלומר חדר קטן איפה שהם היו רבי שמעון והתלמידים שלו התמלא בכל העולמות, כל העולמות. ואילן מראה מטיבטח, עכשיו אתם מבינים באיזו מדרגה צריכים להיות התלמידים שלא למות במקום? דרך אגב, היו שמתו במקום
במעמד הזה?
כן, באחד מהמעמדים מתו בהדרה רבה יחד איתו, מתו. כי זה מדרגות גבוהות מאוד. אתם לא מבינים שיש בעולם שלנו...
הרב, איך אתה עושה את זה? אבל באמת, סיפור כזה, זה...
כן, בסדר, בסדר, בסדר. רבותיי, השבוע הייתי עם אחד מחבריי, כן? ובלי להיכנס לפרטים. אתם ראיתם פעם עץ שכותב לבד? זה נקרא השבעת קולמוס. אתה פשוט מניח את האש ואתה רואה אותו ככה. אתם מבינים מה קורה? וזה בעולמנו עכשיו, רבותיי. יום שלישי בצהריים. בארבע. בסדר? באילן מראה מציב תעילה ותתאה ביחד עם הנשמות של בני הישיבה העליונה והתחתונה. תהה רשותה התייהב לכו מלעילה, כי ניתנה לכם רשות מלמעלה לרדת למטה. מיד כולו התפשטו מדיוקיון, מיד כל הנשמות התפשטו מצורתם ובלבושם של גן עדן. למה? הם צריכים עכשיו לבוש אחר, שהוא דומה יותר לעולם הזה, כי אם לא הם לא יכולים לרדת. אז כולם הלכו להתפשט, יש להם בארון לבושים של העולם הזה. אתה בארון, יש לך לבושים של העולם הבא, של שבת. אתה חייב לשמור את הבגדים שלך של שבת, רק לשבת. והם, יש להם בארון לבושים של העולם הזה, כשהם מבקשים, מתבקשים לרדת.
לחול
לתיות. כן. אז והתלבשו באווירים, דהי אלמה, אז התלבשו באווירים. כן, קוראים להם אווירים. של עולם הזה. זאת אומרת, יש לך אוויר, כן, איזה מידה? XXL, כן. תביא לי אוויר אחד, בבקשה. כן, שני אווירים.
הלוך וחזור?
הלוך וחזור. אם זה one way, זאת אומרת שהם, חז ושלום, כבר לא יכולים לחזור. הוא קלע אותם כאן, זה לא. אז הוא נותן להם לחזור. שהם מיני לבושים שהנשמות יורדות לעולם הזה מתלבשות בהם. מה זה נקרא? זה נקרא צלם. לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים. רבותיי, יש דברים בעולם שאתם לא מבינים בכלל, שאנחנו לא לבד. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. בכל מדרגה אנחנו פשוט לא מבינים את זה, כי אנחנו חושבים שארי פוטר, אז העת מצייר לבד. כן, כן, רבותיי, צריך קודם כל להאמין. להאמין בוודאות. לא, וואי, כל עוד ואני לא ראיתי את זה, ממש קשה לי לתפוס. לא. אתה צריך לזה ודאי, זה ודאי. הים נפתח למי שוודאי, אם אתה נכנס לים ואתה אומר, תפתח לי, הוא לא נפתח. אתה נכנס פשוט. אתה בטוח שהוא נפתח. זאת הבעיה שלנו. אתה מתפלל ש... דוד המלך לא מתפלל ש... הוא בעצמו תפילה. ואני תפילה. בחיים לא התפללתי, אני תפילה. והיא הוא כינוי וסתירה לאטבן קדישין, שזה הלבוש הוא כינוי והסתר לאותיות הקדושות. כי כשהנשמות מתפשטות בלבושם שבגן עדן, נשאר עליהם איזה לבוש דק, הארוג מאותיות הקדושות. כלומר, ממה תפורים הבגדים? מאותיות. זה כל התורה שהאדם למד בעולם הזה, זה לבושים. בעולם הבא, הלבוש שלו זה כל האותיות של התורה שהוא למד, עושים עם זה בגד. והאווירים של העולם הזה מחסים עליהם, כדי שירדו לעולם הזה אוויר מיוחד, לבושי אוויר, כמו כינוי השמות ששם העצם נעלם ומחוסה מתוכם. ומה קורה? בעזרת השם, פעם הבאה. עד האחי, בין כך שהכל הכריז בין ענפי האילנות שבגן העדן שהנשמות והמלאכים ירדו למטה, אליהו קם, אקדים לתקנה לון מוטוויו. הנה אליהו הנביא אקדים לתקן מושב טוב לנשמות ולמלאכים שבאו מלמעלה. בא לפה למטה, מיד לישיבה של רבי שמעון, התחיל להכין כיסאות, סידר את השולחנות, סידר את הכיסאות וכולם. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי הזמין את כל הנשמות, בא אליהו הנביא והכין את הישיבה. משמש לרבי שמעון בר יוחאי כדי להכין את כל הכלים לירידה של אותם נשמות. ועשה להם כאל מצע רוחני, שטיח רוחני, כדי שישקלו וישרו עליהם בישיבתו של רבי שמעון. המשך יבוא.